עכשיו ב-103 FM. ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב, בוקר טוב, יום חמישי לקראת סוף שבוע, לקראת שבת, לקראת שבועות, לקראת סוף שבוע ארוך, אתה יודע, אנשים יוצאים מהיום, חמישי, שישי, שבת, ראשון שמתחבר לשבת, ראשון ערב חג למי שלא זוכר. שני חג עד יום שלישי, ואני שומע כבר בבוקר שהמון המון המון אנשים, המון ישראלים טובים, המון אנשים שעברו תקופה לא פשוטה, כמובן חיילים מילואים ואנשים בכלל וישראלים טובים שרוצים לטוס לחוץ לארץ, לא מצליחים לטוס, אין טיסות, אין מטוסים ואין יעדים, והבוקר שמעתי שעשרות אלפים לא מצליחים למצוא טיסות כמעט לכל יעד, וזה בעייתי, זה בעייתי, אתה יודע, זה, אתמול שמעתי את בן כספית כאן אומר, הפכנו למדינה, אין לנו טיסות, סוג של מדינה מצורת, אני באמת לא רוצה ככה לבאס על הבוקר.
אני רוצה לצאת חוצץ תכף על הדברים.
אגב, את כל הדברים האלה נשאל גם את השר, שר האוצר...
בצלאל.
בצלאל סמוטריץ' שהיה איתנו כאן ב-9:20, נשאל אותו גם על הדברים האלה, אבל בגדול...
דרק פה, בגדול. אני רק רוצה לצאת חוצץ בדברי הפתיחה הנהדרים שלך.
המעודדים.
כן, אנחנו לא יוצאים לסוף שבוע ארוך, הימים שלפנינו הם לא ימי טיסה, אנחנו יוצאים לשבת קודש, מיד לאחר מכן לחג מתן תורה, בסדר? יש שיעורים כל הלילה, ברק סרי, אם, אני לא יודע אם ראית, באלוני השבת מפרסמים השנה לראשונה אירוע דרמטי, פרופסור או דוקטור, מכילה אם הורדתי מזה, עבד חלילה, כן. מבית החולים הדסה עין כרם, נותן שיעור, תיקון ליל שבועות, מפי פרופסור, ממה שנקרא בן דוד, תקשיב, בוא נה, זה סיפור, זה אירוע מדהים, אני מתפלא עליך כאדם מסורתי, שאתה מתייחס אל כסוף שבוע ארוך, זה לא סוף שבוע ארוך, שבת, חג שבוע, כן, אבל אתה כאילו ישר, בוא נטוס, לא, בוא נקבל תורה, בוא נלך לשיעורים בלילה, אני כמובן אתאפץ, יחתוך ירקות במטבח של בית הכנסת, אחר כך אני כמובן ירדם לי ואתאפץ לי מוקדם, ואז נקום, ולחבר'ה זה בסדר, אבל אחי, בוא, יחס במדינה יהודית פה, אתה מאזר על הביזם, איש מסורתי כמוך, מאשדוד, בין עדות המזרח, סוף שבוע ארוך, זה חג.
צודק, הערה במקומה, אבל אנחנו אנשים ליברליים שכל אחד יציין,
כל אחד יעשה מה שבא לו, הכל בסדר, אחי, שכולם ייסו, יטוסו. אבל הסוף שבוע הוא לא...
סוף שבוע.
קיבלת את התיקון שלי.
אני קיבלתי, אבל סוף שבוע ארוך, זה אני מניח שאתה ושכמותך ואנשים שמבלים בתיקון לשבועות, במשך שעות בתי כנסת, שואבים מכך הנאה רבה וצרופה. ויש ארוחות, ומביאים אוכל, ומביאים זה.
אני בשיעורי תורה, בוא, אומר זאת כך, אני יכול להשתדל לעשות יותר, אומר זאת בעדינות.
אתה יודע, אם אנחנו מדברים על אמונה,
אבל אני אומר, אנחנו במדינה יהודית, איזה, אז רק השבועות, וואה.
אני רוצה לחשוף כאן משהו, לחשוף אצלך משהו, פן שלא יודע, המזינים יודעים, אני לא יודע אם חבריך לבית הכנסת בפתח תקווה יודעים, עליך, עליך, בוא, פעם דבר עליך, אתה כמובן דבר עליי.
אוקיי.
אתה פעם זרקת לי ככה, אמרתי פעם בהזדמנות, אני ככה אפתח איתך את זה. אתה כיהודי דתי, חובש כיפה, אמרת לי פעם שמאז השבעה באוקטובר, אתה מרגיש טיפה החלשות באמונה שלך.
יש לי שאלות באמונה, יש לי שאלות מאוד מאוד מאוד...
אני מרגיש קצת חלישות.
בוודאי, חלישות הדעת. יש שאלות מאוד מאוד קשות באמונה. לא יכול לקרות מצב כל כך קשה של שריפת ילדים. ואתה יודע, גם אנחנו תמיד מדברים על זה פה בקטע של מי השם. כאילו, איך קרה האסון הנורא הזה, ואיך בדיוק כל הצבא לא היה, והמסקרים עלו, והחיילים לא היו, וזה, וכל המערכות הגנה קרסו. כאילו, אתה אומר פה, זה משהו שמימי. זה כאילו, מישהו נתן לך עונש לתוך הפרצוף. אחרי, אתה לא יכול להסביר איך הצבא הכי חזק בעולם נכנע, כאילו, בדבר הזה. ואז, אתה יודע, אתה אומר גם, מה עשו ילדים? מה עשו ילדים? כאילו, מה ילדים בני... אז זה שאלות קשות באמונה. אני, דרך אגב, זה לא רק אני.
באמונה, אתה יודע ש...
זה לא רק... לאורך השנים, זה גם...
לא, גם בתקופת
השואה. איפה אלוקים היה בשואה? שאלה אלמותית. כן, זה שאלות קשות באמונה, בוודאי. אבל מצד שני, תשמע, אני בשבוע שעבר גם זכיתי במינוי מאוד מאוד יקרתי, להיות גבאי בבית הכנסת שלי.
יפה, לא מצחיק, בואו.
לא, זה, תקשיב.
ממש לא מצחיק.
זה אירוע, אירוע.
אתה גבאי בבית הכנסת שלך?
ממש מינוי חדש וטרי ממוצאי שבת האחרון. אני מתרגש לקבל עליי את האחריות.
יפה, לא, זה אחריות, בואו.
מה זה?
אבל איך יש לך זמן? אתה יודע, גבאי זה... מי שלא מכיר, זה טיק, זה להכין, זה.
מקבלים מני הודעות כבר בעשרה לשבע בבוקר, מקבלים הודעות בשתיים בלילה.
כל יום אתה לא, אתה לא מתפלל כל יום בבית כנסת.
אי, מה, בוא, איפה הלכת? אמרתי חג שבועות וזה, אבל... לא, שבת, אבל גם זה, בוא נעד זה, לעלות לתורה.
לעלות, עליות.
זה לא צחוק, חביבי, אני לוקח את האחריות.
אתה מארגן את זה?
איך? יש לי, אנחנו כמה גבאים, אני לא לוקח חכו, שלא יהיה גאווה, לא ישביץ.
שמעת כמה גבאים, האחריות לא עליך, הבנתי.
ברוך השם, ברוך השם. טוב, כן, אמר רצית לדבר בענייני הגבאות וחג השבועות, כן.
אני באמת, אתה יודע, משתדל לנסוך אופטימיות לקראת סוף השבוע, וכמובן לקראת חג מתן תורה. אבל קשה, 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 קשה. תשמע, המצב לא טוב, המצב לא טוב. אנחנו אמנם, בעזרת השם, אמורים להתבשר אולי בתקופה הקרובה על עסקת חטופים. אתה יודע, אני בישרתי על זה לדעתי ראשון בתקשורת. אף אחד לא נתן לי את הקרדיט, אבל אני בישרתי עליה במוצאי שבת בערוץ 12.
וואלה.
על עסקת חטופים. כנס לטוויטר שלי ותראה, זה מתועד לראשונה עסקת חטופים שהולכת ונרקמת בלחצה של ארצות הברית.
מי אמר לך? בחיית מי אמר לך? מה יש לך? אתה יודע מה המחדל? שאם יש לך מקורות בממשלה הזאת, שאתה נכנסת מבוקר עד לילה,
יותר מכולם.
אז זה ממשלה של סמרטוטים.
אז אני אומר לך
שיותר מכולם. למה? רגע, אני...
אבל תן לי להמשיך, תותר אותי כל מילה.
רק פותח סוגריים על העניין הזה. כי בסוף, אתה יודע, זה כמו שהחבר'ה של לשכת ראש הממשלה מתלוננים אל ג'זירה, אל ג'זירה, 12, 13, זה, ואז לאן הם קופצים לעשות רעיונות? באל ג'זירה.
אז נתת את התשובה.
לכן אני אומר,
היא נותנת.
אותו דבר, אם הממשלה הזאת הולכים לזה ועוד מדליפים לברק סרי, וואו, וואו.
אז תדע, תלמד, תלמד, תלמד. בתור מי שהיה עם כל השרים בצד השני. ככל שאתה יותר קשה, אתה מקבל הרבה יותר יחס. ככל שאתה יותר מלקק, מתחנף, מובן מאליו, אתה מובן מאליו, לא סופרים אותך, אתה בכיס, אף אחד לא מתייחס אליך. וזה התסכול שהביע אז ינון מגל באותו סינק מפורסם, לכו ל-12 שלוהגים לכם ויורקים עליכם, זה מה שהוא אומר, אני לא חושב שזה ככה, אבל תלמד, זה כלל. ואני אמרתי, ותרשה לי לצטט את עצמי, שאנחנו הולכים לעסקת...
לא נרקסיסטי בכלל.
נכון. אבל זה מתועד, מתועד, מתועד.
אחי, אני מפרגן לך.
מתועד. אמרתי באותה תוכנית שהולכים לאיזה סוג של וויטקופ, ולפי העסקה 10 חטופים חיים משוחררו מיידית, חצי מהגופות, ייפתח מסע ומתן של 60 יום שבמהלכו תהיה הפסקת אש, על סיום המלחמה, יציאת צהל, אגב נשאל את זה, את כל הדברים האלה, נשאל את השר סמוטריץ' מתנגד נמרץ ביותר לכל הסיפור הזה, ואחרי 60 יום, אם יגיעו להסכמות, יוחזרו שאר החטופים, זה הדבר שנמצא על הפרק, אתמול וויטקופ נשמע מאוד מאוד אופטימי לגבי האפשרות הזאת, וטען שזה ככה מתקדם, והוא מקווה שכבר בימים הקרובים בשורות טובות, אז זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד הבוקר, שזה חצי כוס מלאה, אולי אפילו כוס מלאה, בתקווה שזה יתגשם, אבל שאר הדברים בעיה. שמע, אתה יודע, כל הסיפור הזה של מינוי זיני, הזיז הצידה את כל הכישלונות הגדולים, החמורים, הבאמת, אין לי מילה, אתה יודע, שמפריחה כאן את כל הדימויים של נתניהו, הרי הדימוי שלו כמר ביטחון, נופץ לרסיסים בשבעה באוקטובר, חבל אפילו להתעכב על זה. אתה יודע, אבל היה דימוי שבכל זאת הוא החזיק בו, אנחנו זוכרים את השלטים הענקיים, ליגה אחרת, הם זוכרים את השלטים באיזה אחד מערכות הבחירות הקודמות, אותו עומד מול טראמפ ומול פוטין וליגה אחרת, והרי כל השאר זה גמדים מדיניים. ואז אתה בא, אתה נמצא במצב, אתה יודע, הגדירה את זה אתמול מירב בן ארי, בנאום 40 חתימות בכנסת, אמרו, תשמע, אתה קוסם. איך הגענו ממצב, איך הגעת ממצב, אמרה את זה לראש הממשלה, ממצב שכולם, כל העולם, אחרי השבעה באוקטובר, תומך ומגבה ונותן רוח גבית לישראל, למצב שכולם נגדנו, וכולם נגדנו. אתה רואה את זה ב... אתה יודע, צונמי מדיני, לא רק עם הכרזות, ולא, זה מתחיל כבר להיות עם סנקציות. בריטניה וצרפת ואיטליה ושוודיה ומדינות נוספות באירופה ואפילו ארצות הברית, אתה יודע, אתה שומע את מיטב חברינו במפלגה הרפובליקנית מביעים שעת נפש ולא מבינים לאן ישראל הולכת בעזה ומה היעד ולאיפה צועדים ומה ישראל רוצה. ואנחנו עוד דבר שאנחנו לא נחשפים עליו בארץ, אבל זה יוצר לנו בעיה קשה, כי בסוף אנחנו לא חיים, אנחנו לא ארגון טרור, אנחנו מדינה שרוצה להיות מדינה נאורה, מדינה בתוך העולם המערבי, שסוחרים איתה, ונוסעים ומשלחות באות, משלחות של מדע וטכנולוגיה, ואנחנו שולחים, והם באים, ואנחנו חלק מעולם מערבי, מסגשג, מתקדם, ובסוף אנחנו, אתה יודע, אני שומע מכל מיני חברים ברחבי הגלובוס, ש... נחשפים לתקשורת הבינלאומית, זה פחות כאן, רואים מה קורה בעזה ולא מבינים, תקשיב, לאן אתם הולכים, מה הולך שם, מה היעד, מה... וזה לפתחו של מר אמריקה, וזה לפתחו של מר ליגה אחרת, ומר מדיני שקשל במר ביטחון, ועכשיו הוא מתרסק במר מדיני, והמצב החברתי, והמצב הכלכלי ויוקר המחיה, ואתה יודע... סיפרתי...
רק תכף סמוטריץ' שולסת, אני רק דקה תשאיר לב.
סליחה,
כך. לא, הכל בסדר.
כך, כך, יש לנו ארון עם
סמוטריץ'. זהו, לא הייתי יוצא אותך.
לא, רק מילה אחת יוקר מיכל, נושא שקרוב ללבך.
תשאיר אותו, תשאיר אותו לאחרי סמוטריץ'.
תשאיר אותו, תשאיר אותו לאחרי סמוטריץ'.
קודם כל תשאל את סמוטריץ' על זה, זה חשוב, ונשמע מה שר האוצר אומר על זה, ודבר שנדבר על זה אחר כך. לגבי, זה נושא יותר מקרו של איפה אנחנו, שמעתי נתניהו, שמעתי את לפיד, זה היה כמו שני נאומים שכאילו ממש מתמצטים, זה בוחר לראות רק את הטוב, זה בוחר לראות רק את הרע, הוא צודק, ההוא חלקי צודק, יש מלחמה זה מורכב, מלחמה זה דרק, זה אירוע, זה כמו עם הסיפור עם החטופים, אם אתה שואל אותך או אותי, אני אדם לא יודע מה המצב עמוד השדרה שלי, אני די סמרטוט מבחינה אידיאולוגית, אני בן אדם עם רגש, זה קשה לי, הם הביאו לי קוניו ורוני ואלמה מירן וכל היום הילדות, וזה קשה לי, קשה לי, קשה לי, אני רואה את הילדות, אני אומר יאללה שיחזירו, לוותר הכל, לוותר הכל, להחזיר את כולם, תנו, אני לא יכול לראות את מקבית מאיר יותר רודפת בכל אולפן אחרי להחזיר את גלי וזיו, אנחנו אנשים יהודים עם לב, אבל הצד השני, גם בו יש צד שכלי שאומר, אתה לא יכול להפסיק את המלחמה, כי אתה מכיר את מי שעכשיו נפגע, אתה לא תכיר את הבאים, מלחמה זה אירוע מורכב, מה שכן, וזה בעניין שלך, אפרופו הדברים שלך, אתה יודע מה, אני לא מאשים את העולם, אני באמת, אני גם לא מאשים את טראמפ, אני באמת לא יכול להאשים, לא את צרפת, ולא את הולנד, ולא את גרמניה, ולא את תימן, ולא את איראן, אני יכול להאשים אותם, עומד יושב ראש מפלגה במדינת ישראל, סגן רמטכ"ל לשעבר, ומתחיל להגיד שאנחנו מדינה שהורגת את התינוקות שלה, כתחביב, עומד עיתון הארץ, בסדר? עיתון הארץ, הארץ, איזו ארץ, לא יודע איזה ארץ, אבל אנשים ישראלים כותבים שם, ביניהם ראש ממשלה, כותבים, הנה, איזה... עד כאן אנחנו מבצעים פשעי מלחמה, צריך להגיד, הארץ באיזשהו קמפיין מטורף, הוא מטורלל ומשוגע על זה בשבועיים האחרונים שישראל עושה פשעי מלחמה. קלוט, אהוד אולמרט, הנה איפה שמתי, עד כאן אנחנו מבצעים פשעי מלחמה. גליה עוז, פשעי מלחמה ממיתים סבל נורא בעזה. רוגל אלפר, צהל מבצע פשעי מלחמה ובערוצי הטלוויזיה לא נאמרת מילה. דניאל בלטבלבלזה, אמנם מה שמתרחש בעזה אינו אושוויץ, אך זו אותה משפחה. שלמה זנד, עיתון הארץ, אם חמאס היה נכנס זה היה ג'נוסייד ולא רק פשעי מלחמה. תקשיב! אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד על יהודים אנטישמיים, אני לא רוצה להגיד על אנשים שמשתפים פעולה עם אויבים, שמשטפים של אויבים הכי... אבל מה אתה רוצה מהעולם? מה, אם ראש הממשלת ישראל לשעבר, דה עוד אולמרט, אומר שמדינת ישראל עושה פשעים, עם עיתון שלם, אומר ראש ועיתון ישראלי, אומר, והוא מתורגם לכל העולם, מה, איזה תלונות אנחנו יכולים לבוא לגרמניה ולהולנד? זה שלנו, יש פה אנשים מתוכנו, מצוטט, אתה יודע, השבוע היה יאיר גולן, היה... איזה 20 חבר'ה צעקו לו, נדבר על זה גם אחר כך, 20 חבר'ה צעקו לו בוגד, 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 והוא התחיל לצעוק עליהם, הלו חבר'ה, עיניים על הכדור, הסיפור של יאיר גולן זה לא 20 אנשים האלה, הסיפור של יאיר גולן, זה האיראנים, התימנים, החות'ים, ההולנדים, הגרמנים, שכל העולם, כל העולם, מאות מיליונים, לא 20 מבאר שבע, מאות מיליונים מצטטים אותו. אז מה אנחנו רוצים מאיתנו? יאללה, פרסומות, חוזרים לסמוטריץ'.
עכשיו, ברק סרי ויהודה שלזינגר.
בוקר טוב לשר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ'.
בוקר טוב ברק, בוקר טוב יהודה, בוקר טוב למאזינים.
בוקר טוב.
ואני רוצה להתחיל איתך עם עיתונאי בכיר בריטי בשם פירס מורגן, אחד שבאמת באמת היה מגן של ישראל בזירה תקשורתית מאוד מאוד בעייתית כמעט מאז המלחמה, הגן על ישראל, צידד בישראל, ואתמול הוא מראיין את השגרירה שלנו בלונדון, ציפי חוטובלי, ומצטט אותך. הוא אומר לכך, יש לכם אנשים כמו סמוטריץ' שאומרים שהם רוצים למחוק את עזה ולגרש משם את כולנו. זה ברור שאתם, קרי ישראל, רוצים את ג'נוסייד. וכמה ימים לפני, שר החוץ הבריטי, בפרלמנט הבריטי, מצטט אותך עם אמירות קשות מאוד לגבי מה צריך לעשות בעזה, וזוכה שם לקריאות מכל הכיוונים, לא כלפיו, כלפי ישראל, בושה, בושה, בושה. זה חלק מאמץ המדיני שלך בצונאמי המדיני הקשה שאנחנו נמצאים בו?
אני אתחיל מהסוף ברק, יכול להיות, מה זה יכול להיות? כנראה שגם אני צריך להיזהר יותר בדבריי, חזל אמרו חכמים, יזהרו בדבריכם, אבל בעניין הזה בדקתי את עצמי שוב ושוב ושוב, לא השתמשתי באף מונח שלא השתמשו בו ראש הממשלה ושר הביטחון והרמטכ"ל ודובר צה"ל, לא יודע מי הנשמה הטובה שחיבר את זה למושג של טיהור אתני, לא היה לו נברא ולא משל היה. אנחנו מדברים על מושגים של כיבוש, טיהור של תשתיות טרור, אנחנו אומרים את זה בצורה מאוד מאוד מפורשת, כדי למגר את האיום שנשקף מעזה אל עבר אזרחי מדינת ישראל. להגיד האם הם צפו בדברים שלי בעצמם, או שמישהו שלח להם את זה וניסה לעשות דלגיטימציה, מאוד קל דרך בצלאל סמוטריץ' לעשות דמוניזציה.
בצלאל, אתה לא פרייר, אתה לא חדש בעסק. כל מילה שאתה אומר הרי בחייך כשר אוצר, בכיר בממשלה, יש לך מפלגה, מישהו צריך להעביר?
אני אומר לך שאני נזהר ובורר את מילותיי, והשימוש במילה טיהור איננו שימוש שלי, שימוש שכולם משתמשים בו. אנחנו צריכים לטהר את תשתיות הטרור בעזה. עזה היא עיר עם שלוש קומות של תשתיות תת קרקע, מעל ומתחת לאדמה, נבנו במשך הרבה מאוד שנים, מייצרים איום מאוד מאוד גדול. אין לנו ברירה, עזה נראית כמו שהיא נראית, לא כי אנחנו אוהבים את זה, היא נראית כמו שהיא נראית כי אין לנו ברירה, כי חמאס הפך אותה למפלצת של טרור, שכדי שהיא לא תוכל לשוב ולהשתקם ולסכן את לוחמנו, ולא נוכל לסכם את תושבי הדרום ואת כל אזרחי מדינת ישראל, היא צריכה להיות, תשתיות הטרור האלה צריכות להיות מושמדות, וזה מה שאנחנו עושים.
עכשיו לגבי סוגיית החטופים, הצעה שלו יתקוף הלילה, המחיר דרך אגב, עכשיו ממש בשניות האלה מתפרסם, ישוחררו 125 אסירים פלסטינים שנשפטו למאסרי עולם, 1111 אסירים מרצועת עזה שנעצרו לאחר 7 באוקטובר יועברו, וגם יועברו 180 גופות של פלסטינים, מה דעתך על המחיר?
אני קודם כל מציע לא להסתמך על הפרסומים האלה, יהיה לנו דיון אחר הצהריים מסודר, ראש הממשלה, נכיר את הכל מכלי ראשון. אני כמובן מתנגד בכל תוקף לחבל הצלה שניתן כרגע לחמאס. חמאס נמצא כרגע במצוקה מאוד מאוד גדולה, תוצר של שילוב סוף סוף בין לחץ צבאי טוב להשתלטות הזאת שלנו ולשיטה האחרת שבאמצעותה מחולק אותו סיוע הומניטרי, מה שמנתק את התלות של האוכלוסייה בחמאס ואת התעודה של האוכלוסייה שם אל מול חמאס, מה שכמובן חותך את הצינור שדרכו הוזרמו כספים לחמאס, אפשרו לו להמשיך ולתפקד. האויב שלך נמצא במצוקה, צריך לקוט בו עד הסוף ולקבל עסקת קנייה, שבה אנחנו מקבלים את כל החטופים בתמורה לקנייה של חמאס.
טוב, זה הרי, זה הרי, זה הרי.
אמרת את זה כבר בעסקאות האחרונות. לא, אבל סרי, יגיד לך, אתה אמרת את זה גם בעסקאות האחרונות, והעסקאות עברו, ונשארת בממשלה.
ויש לך שותף במפלגה לשעבר, אולי גם עתידי, נדבר על זה בהמשך, איתמר בן גביר, שהוא לא רק מתנגד נחרץ, הוא גם, אתה יודע, בתגובה לאחת העסקאות, אחד הדברים האלה, קם ויצא מהממשלה. אתה נאחזת, אני יודע, נקרא לזה קרנות המזבח, אבל נאחזת בשררה ובתפקיד, ו אנחנו הולכים כנראה גם לעסקה, שאני מברך עליה, אבל אתה טוען על, מעל כל במה שלא יקום ולא יהיה.
האמת שהייתי צריך עכשיו להגיד לכם יפה שלום ולסיים את הרעיון. אני חושב ברך שאתה צריך ללמוד לנהל שיח מכובד וענייני, ואגב זה מה שעם ישראל ומדינת ישראל צריכים בתקופת מלחמה כזאת, ובכלל, חלק מהלקחים של השישי לאוקטובר, אתה לא מראיין שר אוצר, ומשפיל ומבזה.
למה משפיל ומבזה?
כי אני לא
נאחלתי בקרנות
המזבח. לא. אני לא נאחלתי בקרנות המזבח של השררה. מי שמכיר אותי יודע שזה לא מעניין אותי. מי שמכיר אותי יודע שזה לא מעניין אותי. אין אדם מדבר אל המירוי לבית, אולי השפה שאתה רגיל להשתמש בה.
אני נשארתי... לגבי השאלה.
אני נשארתי בממשלה כדי לוודא שאנחנו חוזרים להילחם עד מימוש מלוא מטרות המלחמה ובראשם השמדת חמאס ושחרור החטופים. וחזרנו להילחם ושינינו את שיטת חלוקת הסיוע, אני נלחם על זה שנה וחצי מול כל המערכת וזה קורה, ואני ברוך השם אצליח להשפיע ולכוון את מלאכי המלחמה. בשנייה שאני אבין שמדינת ישראל לא הולכת לניצחון ברצועת עזה, לא הולכת להרים ידיים ולהיכנע לארגון טרור, אני לא רק אצא מהממשלה, אני אפיל אותה בצורה המהירה ביותר שיכולה להיות. אמרתי את זה אין ספור פעמים, חוזר ואומר את זה גם אצלך עכשיו. אבל אני לא עוסק בפוליטיקה, אני לא מקרה באף אחד, אני מסתכל על הדברים האלה בצורה הכי חדה, בהירה ועניינית, מה טוב ונכון ומשרת את עם ישראל. יש לי בן שנלחם עכשיו, יש לי שלושה אחים, שני גיסים, 12 אחיינים, אני לא מקל בזה ראש, אני לא עושה שום חשבון פוליטי. אני מתנגד לעסקה הזאת, ולא רק אני, רק רגע. התקבלה החלטה לפני שלושה שבועות, בסיכום דיון קבינט, והוא עברה לכל השחקנים, למתווכות, לאמריקאים, שמהרגע שאנחנו חוזרים לתמרן, ואנחנו מתמרנים עם 14 חטיבות כרגע, שכחים בתוך רצועת עזה, אנחנו לא יוצאים מהשטחים שכבשנו, גם לא במסגרת עסקה, אנחנו לא חוזרים בשום פנים ואופן למנגנון החלוקה האווילי, שבו הסיוע הזה הוא לא סיוע הומניטרי לאוכלוסייה, הוא הספקה לוגיסטית לאויב, כיוון שחמאס משתלט על זה. אלה שני קווים אדומים שלא אני סרטטתי, אני דרשתי, אבל ראש הממשלה אימץ וסרטט, והרמטכ"ל אימץ וסרטט, וכל ראשי מערכת הביטחון אימצו וסרטטו. הייתה הסכמה מקצה לקצה בחדר בקבינט לפני שלושה או ארבעה שבועות, שאלה שני קווים אדומים שאנחנו לא זזים מהם, גם לא במסגרת עסקה זמנית, שעוד פעם, אני מתנגד לה. אני מתנגד לשחרור מחבלים רוצחים עם דם על הידיים, שלפי כל הסטטיסטיקות חוזרים לרצוח יהודים. אני חושב שזאת שגיאה קשה מאוד. אני מתנגד בסיטואציה כזאת, שהאויב נמצא במצוקה כל כך קשה, ואפשר וצריך להעמיק את הלחץ עליו, ולקבל את כל החטופים בפעם אחת. אני מתנגד לסלקציה בין החטופים. אני מתנגד להחלטה מי חוזר ומי לא חוזר. זאת איוולת שגם לה אסור להסכים, היא לא מוסרית, היא לא יהודית, היא לא הגיונית. ואני אומר בצורה אחת, תאמינו לי שאני יודע לומר לראש הממשלה גם את הגבולות שלי בתוך החדר.
אני רוצה לשאול אותך כשר אוצר, אפרופו הסיוע הומניטרי, האם אושרה קופסה תקציבית מיוחדת של מיליארד שקלים למוסד שמממן את האופרציה של חלוקת הסיוע?
לא, ממש לא.
כי הרי כל מי שבקי יודע,
המוסד
לא צריך לפרט.
התשובה היא לא. אבל אני רוצה לומר לך, שגם אם היו באים ואומרים לי, אדוני שר האוצר, בוא תממן במיליארד שקל, בשני מיליארד שקל, בשלושה מיליארד שקל, הרי המלחמה הזאת עולה לנו מאות מיליארדים, והאירוע הזה, ותראו ביומיים האחרונים, כמה זה דרמטי, כמה חמאס ביסטריה, כמה האום, כמה כל הארגונים האנטישמיים הצבועים האלה, שהרי לא מחפשים שהעזתים יוכלו לאכול, הם מחפשים שמדינת ישראל תפסיד, וחמאס ינצח. תראה כמה הם בהיסטריה מהדבר הזה. זה חלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי. היכולת לתרגם את המאמץ הצבאי, המבצעי, ואת מסירות הנפש של לוחמנו הגיבורים, לתרגם את זה לניצחון ולהצלחה, זה לשלול מחמאס גם את היכולות
האזרחיות. אז השר סמוטריץ', השאלה מתבקשת.
זה שווה כל שקל. אנחנו לא משלמים את זה לסיוע בינלאומי, והוא מאומן על ארגונים בינלאומיים.
השאלה מתבקשת, השר סמוטריץ',
אף אחד לא יפחיד אותי, גם אם הייתי צריך לשלם על זה.
היית משלם. אבל השר סמוטריץ', השאלה היא, למה? או על פצצה למטוס. השאלה היא, למה זה לקח שנה וחצי, אם אנחנו רואים שזה עובד, אם אנחנו רואים שזה מפעיל לחץ על החמאס, למה זה לקח שנה וחצי? הרי ההצעה הזאת הונחה כבר במרץ שנה שעברה על שולחן הקבינט.
היא הונחה עוד קודם, היא הונחה לראשונה בדצמבר 23 על ידי עבדך הנאמן, ואתה צודק שהיא הונחה כבר בצורה יותר מפורטת במרץ ובמאי, ולו הייתה נשמע דעתי פה לפני שנה וחצי, היינו פה אחרי המלחמה עם כל
החמאס
ובלי חמאס. לצערי הרב, הרמטכ"ל הקודם נעמד על הרגליים האחוריות, לא הסכים להתעסק בכלל, בכלל, בכלל עם כל העולם האזרחי ברצועת עזה. הייתי לעצום עיניים, לתת לאום לעשות את זה, ידע שהמשמעות היא שחמאס מתעצם. אני מנתח את זה כאיזשהו מחסום נפשי, ממשהו שעלול להגיע לידי, כן, כל משהו שהוא בקצה מריח, כיבוש, ממשל צבאי, שליטה בעזר, כל מיני מושגים כאלה שהשמאל
לא, הוא התנגד לזה שחיילים, הוא התנגד לזה שחיילים יחלקו את זה, לא שחברות אמריקאיות.
לא, 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 הוא לא התנגד לזה שחיילים. המתווה הזה, כפי שהוא, עומד על הפרק כבר יותר משנה.
עם חברות אמריקאיות?
חד משמעית, המתווה הזה כמו שהוא, ואגב, היו עוד מתווים, היו עוד מתווים. אף אחד לעולם, מעולם, לא דיבר על זה שחייל צה"ל צריך לשפוך מרק מסיר לילד עזתי, או לתת לו בעיית הקופסת שימורים. צה"ל צריך לייצר את המעטפת ההבטחתית, ארגוני סיוע וגורמים כאלה ואחרים יכולים לחלק בפנים, היו אין ספור רעיונות כאלה. הרמטכ"ל הקודם לא הסכים להתעסק בכלל בנושא האזרחי, ואני צריך לומר את האמת, גם אם הרמטכ"ל הנוכחי זה לא היה קל, ואתם פרסמתם את האימות הקולני שהיה בני לבנו מהקבינט, אני שמח שבסופו של דבר עמדתי התקבלה, היום אני חושב כולם מבינים כמה הדבר הזה הוא מגה אסטרטגי
ותפנית במלחמה. השר סמוטריץ', אתה יודע, אנחנו מדברים על מתווה וויטקוף, הנשיא אמר את זה בקולו, השליח המיוחד וויטקוף אמר את זה בקולו, עכשיו בישראל אפילו מתקנים את פרטי העסקה, לא 9 חטופים חיים, אלא 10 חטופים חיים. אתה יכול, אתה אומר למעשה, שאם העסקה הזאת מאושרת, ואנחנו נכנסים עכשיו ל-60 יום הפסקת אש, לפי אותו מתווה, אתה לא בממשלה.
שיחות עם ראש הממשלה עושה בתוך החדר בארבע עיניים ולא ברדיו. ובסוף צריך ללמוד את הפרטים של האירוע. יש דבר שעליו אני מתנגד, יש דבר שעליו אני כמובן גם לא יכול להיות חלק ולהישאר בממשלה. אמרתי, בעיניי יש כמה וכמה קווים אדומים שאסור לסגת במשום צורה ואופן. לא מפסיקים את המלחמה לפני מימוש מלוא מטרותיה. בראשן כמובן השמדת חמאס. לא נסוגים ממה שחיילינו כבשו שוב בדם, יזע ודמעות בשבועות האחרונים, מאז תחילת התמרון העצים. לא חוזרים לאיוולת שמה אנחנו נותנים עכשיו היקפים אדירים של הספקה לוגיסטית לחמאס.
ואם יעשו ההפך ממה שאתה מטיף לו, אז...
אתה תראיין אותי אז ואני אסביר.
הבנתי. לא, כי אתה אמרת ביום ירושלים דברים עוד יותר חמורים. רגע, אתה אמרת בישיבת מרכז הרב, רגע, אמרת, אנחנו לא מפחדים מהמילה כיבוש, אנחנו משחררים את עזה ומיישבים אותה. זה מה שאתה אמרת לפני כמה ימים ביום ירושלים.
אבל מה אתה רוצה, שעשה בן גביר, שפשוט יצא החוצה ויחזור?
לא, אני שואל.
לא מגיע לו קרדיט על זה שהוא נכנס מבפנים?
מר שלזינגר, יש את סמוטריץ' ואת שלזינגר. תלה למר סמוטריץ' לענות.
אני רוצה להסביר. הרי אם אני אעמוד עכשיו ואגיד את מה שאתה רוצה שאני אגיד בה.
לא רוצה שאני אגיד, אני פשוט רוצה לדעת מה עמדתך.
רגע, אם אני אעמוד עכשיו ואציב אולטימטום, אז יגידו שראש הממשלה, סיבות פוליטיות ולא ענייניות, נפנה לאולטימטום של סמוטריץ' ולכן. אני לא רוצה להגיע לשם. ולכן אני יודע לנהל את השיחות שלי עם ראש הממשלה, ויודע ליצור את מנגנוני ההשפעה גם בוויכוח ושכנוע, וכשצריך גם במנופים, נכון? כך עובדת השיטה הדמוקרטית בישראל, זה לא דבר מגונה. אני בכלל מתקומם נגד זה שיש דעה אחת שהיא לגיטימית ובסדר, ולא קוראים לה לחץ פוליטי, ודעה אחרת זה נקרא לחץ פוליטי. אבל אני אין לי שום עניין להפוך את האירוע הזה למשהו פוליטי. הוא ענייני, הוא קיומי, הוא ביטחוני, אגב הוא גם אנושי ומוסרי, יש פה הרבה מאוד דילמות, שעמדתי בהם ידועה. עמדתי בהם ידועה, שוב. מוסרית, יהודית, לאומית, ולא פחות חשוב מזה, ביטחונית וקיומית, לעתידה של מדינת ישראל.
לא, אבל רגע, תמשיך את זה, רגע, תמשיך את זה. מה אתה חושב על אנשים שבורחים החוצה, או נשארים בחוץ,
ולא מנהלים את זה מבפנים? יש לך כאן סושף, אתה יודע...
לא, אני רוצה לשמוע, אני רוצה את הכותרת הפוליטית על בן גביר.
אני אדבר איתו על בן גביר, חכה, אבל לפני זה הוא דיבר על ביטחונית, רגע, הוא דיבר על ביטחונית. אסר סמוטריץ', יש לי כאן ציטוט שלך מה-30 לינואר 2023, חודשים לפני הטבח הנורא, חודשים לפני השבעה באוקטובר, ואתה אמרת כך, התחייבנו לפני הבחירות להחזיר את הביטחון, ועל זה ניבחן. שבעה באוקטובר, 1900 הרוגים, טבח, חורבן, אתמול דיברתי עם דוידוביץ' מהצפון, ראש המועצות האזוריות בצפון מדבר על 50-60% בקושי שהגיעו לצפון, יישובים חרבים בדרום, פיגועים ביהודה ושומרון. אתם נבחנתם על הביטחון וכשלתם כישלון גדול.
טוב, המציאות הפוכה ב-180 מעלות. אין ספק ששביל אוקטובר היה מחדל נורא והיום, צריך אותי לבחון אותו. מדבר עם מי שהתריע שוב ושוב ושוב. שנים, 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 כולל בעשרה חודשים שלפני בקבינט. אז זה היה מקדל נורא והיום. מאז, אנחנו משנים מקצה לקצה את הביטחון, את תפיסת הביטחון, את היציבה האסטרטגית והגיאופוליטית של מדינת ישראל. מפרקים חזית אחרי חזית, פירקנו את חיזבאללה, אסד נפל, אנחנו מתמודדים עם איראן, משנים שם את המאזן, מפרקים את רצועת עזה ואת חמאס, את כל תשתיות הטרור שם. ביהודה ושומרון, אגב, יש פיגועים, וזה נורא והיום, וזה כואב ועצוב, וכל אחד בעולם הוא לא עברנו את הרמדאן השקט ביותר, אני חושב, זה 10 שנים. אנחנו נכנסים מחנות הפליטים שם ביהודה ושומרון, עושים מה שאנחנו עושים בעזה. ומפנים את האוכלוסייה לשם הגנתה, ומשמידים שם אחת לאחת את כל תשתיות הטרור. תראה ברק, אנחנו מתקנים עכשיו 40 שנות קונספציה של החלה, של כניעה לטרור, של בריחה, של
הפיגועות. מי היה אבי אבות הקונספציה? מי היה כאן ראש ממשלה ב-17 שנים האחרונות?
קודם כל, אני לא פותר את נתניהו מאחריות. ועוד פעם, בוא לא נתעסק בפוליטיקה כרגע.
לא, זה לא פוליטיקה. אתה מדבר על ביטחון, אתה מדבר על קונספציה, אז אני שואל אותך מי היה כאן ראש ממשלה.
אתה מדבר עם מי שקיבל מכות וכיתה חץ, שהוא הפגיע נגד אוסלו, ואחר כך ישב במעצר שבק 3 שבועות שהוא ניסה לעצור את העיוורת.
זה קל ללכת לאוסלו, זה קל ללכת לאוסלו, הוא היה ראש ממשלה יורגע. הוא יכול היה לבטל את הסכמי אוסלו 750 פעם בקדנציה.
אבל ברק, אני מדבר עכשיו על עצמי. הרי אני מייצג ציבור, שנייה, אני מייצג ציבור, התחנן, אל תיתנו להם רובים באוסלו, התמודדנו עם זריקות אבנים באינטיפאדה הראשונה, היום אנחנו עם, 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 עם צבאות שנלחמים נגדנו. התחנן, אל תעשו את האיוולת של הגירוש מגוש קטיף, תאפשרו לחמאס להקים מפלצת טרור תוך דקה ברצועת עזה. התחנן לא לברוח מלבנון, התחנן לא לקנה לעסקת שליט ושחרר את סינואר מהכלא, ותמיד הפכו אותנו לרועי שחורות, ולנביאי זעם, ולמשביטי שמחות, וכמובן למשיחיים ולעזועים, ועכשיו מסתבר שצדקנו. וכן, לתקן 40 שנה, ולהזיז ספינה ענקית של תפיסת ביטחון של מדינת ישראל, ולפרק מפלצות טרור, טבעת חנק טרור שאיראן וגרורותיה בנו סביבנו, ואנחנו פשוט שתקנו והכלנו והתכנסנו מהקירות וגדרות, וברחנו ונסוגנו כי היינו חלשים, והפכנו לחברת שפע נהנתנית מודרנית שרוצה להתמכר לאשליות. את הדבר הזה לפרק לוקח זמן, ואנחנו עושים את זה בנחישות, עושים את זה בגבורה, עושים את זה
בקצועיות,
וברוך השם יש לנו סייעתא דשמיא, ואנחנו חושב שאנחנו גם מצליחים
לשנות.
אני אומר לך, ברק, אני אומר לך, נסתכל בעוד כמה שנים אחורה, הקדנציה הזאת ייזכר בהיסטוריה של מדינת ישראל ושל העם היהודי, כתפנית דרמטית.
כן, השר סמוטריץ', אנחנו ממש רוצים להספיק עוד נושא, בבקשה. תראה, עוד לפני שאתה תפרק על וויטקוף, כנראה שהחרדים בשבוע הבא יפרקו את הממשלה על סוגיית הגיוס, ממה שאתה יודע גם הלילה מאמצים, איך זה נגמר?
אני מאוד מקווה שכולם יגלו אחריות, ימצאו את דרך המלך, שמצד אחד תשנה את המציאות הלא טובה שקיימת היום, ותעזור לשלב יותר ויותר מאחינו החרדים.
אבל הם אומרים, תשמע, אנחנו שנתיים עורכים אותנו, מה ישתנה עכשיו? נתנו דדליין עד שבועות.
אבל אני רוצה לתת שאלה אחרת, רגע, לא.
אבל הם נותנים דדליין עד שבועות. הממשלה מתפרקת לך שבוע הבא, רגע, ברק, תן לשמוע.
אם הממשלה תתפרק, זה יהיה חמור מאוד. גם בהיבט הביטחוני של עצירת המלחמה וכולי, וגם בהיבטים אחרים. אני חושב שכשרואים היום איך המערכות מתנהגות, מנסות להדיר אותנו מקבלת החלטות, לא נותנים לנו למנות, לא ראש הבק ולא נציב, נכנס וחלילה, אנחנו נופלים, שמאל עולה לשלטון, וזה באמת סוף הדמוקרטיה. כל פעמים זאת הפך לדמוקרטיה במעמד צד אחד, יעגנו את כל התהליכים האלה שמדירים לחלוטין ממשלות ימין מהיכולת לשנות משהו, גם כשהם נבחרו בצורה דמוקרטית, יפכו את כל הפתקים שלנו למגריסת פתיתים שלא שווה שום דבר. אחרי אני מקווה שחבריי, משני הצדדים, אני כן אומר כאן בכוונה משני הצדדים, כי צריך להגיע לפשרה. אנחנו רוצים שהחרדים יתגייסו, זה צורך קיומי וחיוני ולאומי. אגב, אני חושב שזה גם דרישה מוסרית, נכונה וצודקת, אני אומר את זה שוב, כמי שבא
מהטענות נגדך, רגע, אבל הטענות נגדך בעניין הזה, שעל מתווה וויטקוף אתה אומר,
רגע,
על מתווה וויטקוף אתה אומר, אני אפיל את הממשלה, אני אפרק אותה. ועל סוגיית הגיוס, אתה לא אומר, אתה לא מדבר באותו טון.
ודאי שלא. רגע, אמרתי שני צדדים, אני חושב שגם הצד שלי צריך להתפשר. אני חושב שזה פופוליזם לחשוב שאפשר לגייס את כל החרדים כאן ועכשיו, בשנייה לשנייה. זה תהליך עמוק מאוד, אידיאולוגי, סוציולוגי, תרבותי. המדינה במשך 77 שנה נתנה להם להתנהג בצורה אחרת. לא עושים פוסבנק וגמרנו. ואני מבין, רגע ברק, ואני מבין את החששות של הציבור החרדי. מבין, והצבא צריך פה, וכולנו צריכים פה לבנות אמון, וצריכים להראות להם שהם יודעים להיכנס חרדים לצבא ולצאת חרדים מהצבא, וצריך לפתוח מגוון רחב מאוד של מסלולים ושל תפקידים ושל יכולות. אין דרך לגייס מחר בבוקר את כל החרדים. אני חושב שעוד פעם, צריך להיות ברור שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, ואנחנו צריכים לצעוד לכיוון של שינוי, שינוי משמעותי, לעשות את זה בנחישות, אבל להבין שזה תהליך ולהיות מוכנים להתפשר. ואם שני הצדדים יחזו בקרנות המזבח, אלה מכאן ואלה מכאן, באיזו תהרנות כזאת, שישרף העולם, ותיפול הממשלה, וכל ההשלכות של הדבר הזה, וכל אחד רוצה ל... כן, הנה, אני משלם מחירים כבדים בשני הצדדים. בציבור שלי יש מי שכועסים עליי, נכון, אתה יודע מה? אני לא פופוליסט. גם בנושא של סיוע הומניטרי, יכולתי לצעוק, אל תכניסו, ואני מבין,
השר סמוטריץ', יוצא לנו לדבר לא מעט עליך, כמה תוכנית. אתה ממעיט בקה של הציבור שלך עליך, הציבור שלך, ואתה אמור לייצג, אני לא יודע מה אתה מייצג, אמור לייצג את המגזר שתורם הכי הרבה, הנה אני אומר את זה מעל כל במה, הציבור של הציונות הדתית, מאז המלחמה, הכי הרבה, גיוס הרבה יותר מחלקו באוכלוסייה, ומספר הרוגים לצערנו ולכאבנו, יותר גדול מחלקו באוכלוסייה, ומספר נפגעים, והם כועסים עליך. מספר לי כאן יהודה שלזינגר על בתי הכנסת בפתח תקווה ובגבעת שמואל, ואני יודע על רעננה שיש זעם גדול מאוד עליך על הגישה הזאת.
הזעם הכי מוצדק בעולם, אבל זעם הוא לא תוכנית עבודה, וכמנהיג אני צריך לדעת לנטרל את הכעסים ולעשות מה שנכון ואמיתי. ושוב, כעס הוא לא תוכנית עבודה, וזה בסדר, אני מבין את הכעס. מה זה מבין? אני חי אותו, אני חי, אמרת לך, נתתי לך קודם את המספרים אצלי במשפחה, זה מאות ימי מילואים. אני לא מדבר על השכנים, על בוא, אני חי את זה, אני מבין את זה, אני יכול מאוד
טוב, עוד עדתם הבוקר.
אבל צריך להבין שכעס הוא לא תוכנית עבודה. ומנהיגות צריכה להסתכל רגע מהראש, לחתור לשינוי. אני רוצה בדיוק את אותה התוצאה שרוצים כל...
לגמרי, אסר סמוטריץ', אני רוצה להספיק איתך את ההודעה ששחררתם הבוקר. שחררתם הבוקר הודעה ל-22 יישובים חדשים. תרשה לי, רק 22 יישובים חדשים?
למנו, ברוך השם, מאז ראשיתה של הקדנציה, 50 יישובים ביהודה ושומרון, הסדרה והקמה, אירוע באמת אסטרטגי, אחרי 30 שנה שכמעט לא היו דברים כאלה, זה מתטרף כמובן לשינוי DNA מאוד משמעותי שאנחנו זוכים לעשות במנהל האזרחי, בכל ההתנהלות, תהליך האזרוח והנורמליזציה, וההיקפים אדירים, 41 אלף יחידות דיור, 35 אלף דונם הכרזות על אדמות מדינה, והשקעות גדולות מאוד בכבישים, בתשתיות, במרכיבי ביטחון, 87 חוות שמחזיקות חצי מיליון דונם ושומרות עליהם, שהאויב לא ישתלט עליהם, וברוך השם, כן, גולת הכותרת, 22 יישובים שמשלימים, אגב, יש פה נקודות אסטרטגיות מאוד 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 חשובות, אני חושב שאחרי השביל...
יש שם אבל בעיקר גם את חומש וסנור, רגע, רגע, סמוטריץ', יש שם את חומש וסנור, אם מתקנים את העוול הזה וחוזרים לחומש וסנור, מתי חוזרים לעזה?
רגע, קודם כל, חשבתי שאתה רוצה לשאול...
לא, ולפני עזה, מה עם עוטף עזה? מה עם נירים ובירי וניר עוז וכל היישובים החרדים?
רגע, 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 ברק, תקשיב רגע. בדרום יש התאוששות פנטסטית. זה פשוט לעמוד ולהשתומם מול הגבורה, מול האצילות של התושבים, חוזרים, ועוד פעם, המדינה שמה שם 19 מיליארד שקל. אנחנו מלווים את זה, כמובן, בסדרות. עכשיו, כן, עם החלטה של התקציבים לעוטף של העוטף, נתיבות, אופקים רחבים. כמובן כל היישובים והקיבוצים, אחד אחד מעטפת, מה זה נדיבה בכסף שלה, ולא רק בכסף שלה, בקיצור התהליכים, בבירוקרטיה, עכשיו זה לא, אתה יודע, זה לא כמו סכין בחברה.
מתי נבד קלים, שירת הים, רפיח ים?
יש כמה יישובים בעוטף, שנייה, יש כמה יישובים בעוטף שעוד לא חוזרים בגלל חוות דעת ביטחוניות, אגב, בעיקר כי קשה בגלל הרעש, של כל ההפצצות שלנו עכשיו בעזה, לחזור לשם, כולם יחזרו בענק. ואני מוריד את הכובע, אני אומר לך ברק, הייתי בנחל עוז, הייתי בניר עוז. אנשים לא רק רוצים לחזור, הם רוצים מה שמבקשים איתנו, תנו לנו את הכלים, את הסיוע להכפיל את היישובים שלנו.
השר סמוטריץ', גם לפני המלחמה היה ביקוש אדיר שם, אתה יודע, אני זוכר אנשים שרצו לקבל שם,
היה ביקוש אדיר, אבל היישובים לא רצו לגדול.
זה לא בגללכם, זה עוד היה לפני המלחמה.
לא בגללנו, אבל למה אתה אומר, אני אמרתי הפוך, אני מוריד את הכובע לפני הגבורה והאצילות של עם ישראל, של התושבים, מי אמר בגללנו?
אני אומר עוד
מי. אנחנו כממשלה משתדלים לעזור. אותו דבר בצפון, אגב, אתמול דודוביץ' קרתה היה אצלי.
מה עם נבט קלים, השר סמוטריץ', מה עם נבט קלים? מה עם נבט קלים? לא, מה עם נבט קלים? מה עם רפיח ים? מה עם שירת הים?
אני אומר כך, עמדתי, יהודה, ואתה יודע אותה, על שני צדדיה. בוודאי שצריך להתיישב ברצועת עזה.
מתי?
זאת ארץ ישראל, רק שנייה. וגם מכיוון שעובדתית מוכח שאיפה שיש התיישבות, יש צבא ויש ביטחון, ואיפה שאין, אין צבא ואין ביטחון. אפרופו חומש וסנור, למה ג'נין ותולקרם זה בירות הטרור של יהודה ושומרון? כי גם שם בגירוש פירקו ארבעה יישובים, ואין התיישבות, אז אין צבא, וזה הופך למצפות של טרור.
השר סמוטריץ', זה דבר איתך...
אני לא מגדיר את זה כחלק ממטרות המלחמה, מכיוון שמטרות המלחמה צריכות להיות בקונצנזוס, ולבן שלי יש חברים בגדוד 890, משני צידי המפה הפוליטית, ואף אחד מהם לא צריך להרגיש שהוא משרת מטרות ששנויות במחלוקת, ולכן המטרות הן קונצנזוס, השמדת חמאס, הסרת האיום שנשקף מעזה, ו... כמובן החזרת החטופים. אלה המטרות שעליהם נשענת המלחמה. ואז יש דיונים על היום שאחרי.
השר סמוטריץ', בוא נדבר גם...
אני מאוד מקווה שנצליח לממש את תוכנית הנשיא טראמפ. מקווה שנצליח לממש את תוכנית הנשיא טראמפ, ולאפשר לעזתים להתחיל חיים חדשים במקומות אחרים. וזה יהיה מגה אירוע דרמטי. כל דיוני היום שאחרי ייראו אחרת לחלוטין.
אני לא בטוח שהאופטימיות שלך לשיטתך נכונה, כי היום אחרי צהריים הולכים אולי... אתה יודע, בדרך לאישור תוכנית וויטקום, שהיא אחרת לגמרי לכל מה שדיברת, אבל בוא נדבר ככה על ענייני משרדך.
ולכן היא מופרכת.
בוא נדבר במילה, כי אנחנו חייבים לסיים. יוקר מחיה, המחירים בשמיים, מספרים לי בעלי רשתות שיווק, שמעולם לא היה כל כך מעט קונים בערב שבועות, אנשים קונים פחות. וזה מחבר אותי גם לסיפור, וזה מחבר אותי גם, אפרופו משרדך, לעניין המשפיענים. ינון מגל וחבריו קיבלו תשלום כדי להלל ולשבח את שר האוצר סמוטריץ', שלא כך מצליח להילחם ביוקר המחיה.
קודם כל, אם אתה מדבר עם מנהלי הרשתות ועם חברים שלך, אז תגיד להם שהפסיקו להיות חזירים, והפסיקו לנצל בצורה צינית את המלחמה כדי להעלות מחירים פי כמה וכמה מהצורך האמיתי ולעשוק את אזרחי מדינת ישראל. זה קודם כל. איך אומרים, הנקסיק יבלטו. דבר שני, יוקר מחיה אתגר ענק שמדינת ישראל מתמודדת איתו כבר עשרות שנים, ואנחנו מפשילים שרבולים ועושים את מה שצריך לאורך זמן, וזה לסדר את המגרש משחקי בצורה נכונה שתייצר תחרות. וזה הרפורמה הענקית שעשינו. אלא טוב באירופה, טוב בישראל, ואחרי המלחמה תפתח לכאן מזרת השם אוטוסטרדה של יבוש, תייצר תחרות אמיתית ותוריד מחירים, ואלה שורה של תהליכי עומק שאנחנו עושים עכשיו בעולמות האשראי, עכשיו תוזיל את האשראי לאזרחי ישראל, תוזיל את האשראי לעסקים הקטנים, תייצר הרבה יותר אשראי, תוריד את המחירים ללמטה. אין לי פתרונות קסם. אני לצערי לא חושב שיש דרך ללכת לרשתות השיווק ולהוציא צו ולחייב אותם פיקוח על מחירים. זה לא יכול לעבוד. ואגב, ההיסטוריה מלמדת שבכל מקום שיש פיקוח על מחירים, לאורך זמן המחירים עולים, כיוון שהשחקנים האלה יותר חזקים ויש להם לוביסטים ומשפיעים על ועדות המחירים האלה. אנחנו צריכים שוק חופשי, ולצערי, אני אומר את זה, לצערי, יש חברות יצרניות גדולות בשוק, ויש רשתות שיווק שמנצלות את המלחמה ומעוולות. ואני אומר לעם ישראל, אנחנו ביחד צריכים להתמודד עם זה, אנחנו כממשלה נרסק את הרגולציה, את הבירוקרטיה, נפתח את השוק ושתהיה תחרות, ואתם בצרכנות נבונה תשתמשו בתחרות.
שר האוצר בצלאל סמוטריץ', אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה שהיית איתנו בהזדמנות זאת, שיהיה לך חג שבועות שמח, לך ולכולנו. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה, שלום.
עזוב, זה לא בשבילך, כי יש 6 שניות עד שאנחנו חייבים לחדשות, אז תישארו עמנו, כי יש... יש שעה הבאה נהדרת.
הפתעות גדולות.
עכשיו, ב-103 FM, ברק סרי ויהודה שלזינגר. 1, 2...
איזה דרמה.
לא,
רגע
לא,
לפני, כן. לא, רגע לפני שאתה מנתח את הרעיון של סמוטריץ',
כן.
יש פה איזה איש שפעם ראשונה מאיים בפירוק הקואליציה שאתה מכיר היטב.
לא.
אריה דרי.
מה הוא אומר?
פעם ראשונה, עכשיו יוצאת איזה שיודע
מרגישה. אריה דרי יפרוש אחרי נתניהו. נתניהו יפרוש, ואז אריה יוודא שנתניהו פרש.
גג טוב, גג טוב.
ואז נתניהו יוודא, דרי יוודא שנתניהו פרש, ואז...
אהבתי את הגג, אהבתי.
אבל בואו נדבר על מי שהיה איתנו כאן, שר האוצר סמוטריץ', באמת ברעיון עם שלל כותרות.
שלל כותרות.
כן. קודם כל על, ש... על הביקורת בעולם, אתה יודע, מהפרלמנט הבריטי והתקשורת בכל העולם, על הדברים שהוא אומר, על השימוש במילה תיאור, אומר, בדקתי את עצמי, לא אמרתי משהו שלא נאמר בעבר, אנחנו מדברים עם מושגים של כיבוש, תיאור, של שטויות טרור, כדי למגר את האיום מעזה, מדבר על זה, אני מתנגד לעסקה הזאת, אנחנו מדברים על עסקת וויטקופ שהולכת ונרקמת, הנשיא טראמפ אמר את זה, נתניהו בסרטון דיבר על זה שיהיו בשורות ביום יומיים הקרובים. אני מתנגד לעסקה הזאת, אומר סמוטריץ', ולא רק אני, התקבלה החלטה והובאה לכל השחקנים שמרגע שאנחנו חוזרים לתמרן, אנחנו לא יוצאים גם לא במסגרת עסקה, אנחנו לא חוזרים למנגנון החלוקה היבילי, שבו הסיוע הומניטרי הוא הספקה לוגיסטית לאויב, אלה שני קווים שאני דרשתי וכל מערכת הביטחון אימצו וסרטטו. בוא נראה, חבר'ה, תזכרו מה הוא אמר, בוא נראה מה יהיה בימים הקרובים, אפרופו העסקה נרקמת, והלוואי שתרקם. אני מתנגד לעסקה, אומר סמוטריץ', אני מתנגד לשחרור מחבלים דם על הידיים שחוזרים לרצוח יהודי, זו שגיאה קשה מאוד בסיטואציה כזו קשה שהאויב נמצא בה ואפשר וצריך להעמיק את הלחץ ועליו לקבל את כל החטופים פעם אחת, אני מתנגד לסלקציה בין החטופים, איוולת לא מוסרית, לא יהודית. עכשיו תראה, אני אומר לך ש...
איך התרשמת? ברק סרי, איך התרשמת מהרעיון של...
תראה, סמוטריץ' השתדל לא להיכנס לפינה, ולא לתת לנו את הסינק שכל כך, אני כל כך רציתי, שבו הוא אומר, אם זה, אבל היה ברור, נוכח כל הדברים שהוא אמר, תשמע, האיש לא רק מדבר על מיטוט חמאס וכיבוש רצועה, האיש מדבר על יישוב ועזה מחדש, איך כל זה התיישב עם העסקה שאנחנו עכשיו מבינים אותה, קרי, בשלב ראשון 10 חטופים חיים, חצי מהגופות, הפסקת אש של 60 יום, לקראת סיום המלחמה, הוצאת צהל מעזה, עם ערבויות אמריקאיות, וכמובן שחרור כל חטופים, אם הוא תומך בזה, אני לא מבין איך אפשר ליישב.
היה משהו אחר שהוא אמר חדש, כן. שלא שמעתי בראיונות קודמים, הוא אומר, נתנו את הזמן הזה, זאת אומרת, אמרנו, עד שטראמפ יוצא מהמזרח התיכון, יש דיבור על עסקה, אבל מהרגע, וזהרנו שבועיים לפני זה את החמאס, ואמרנו, והם אמרו את זה כולם, ישראל כץ וראש הממשלה וזה וזה, כולם אמרו, עכשיו זה השבועיים האחרונים שלכם, הדדליין הוא אחרי שראש הממשלה, אחרי שטראמפ נוסע מפה, מהרגע זה, זהו, לא מדברים יותר עסקאות. עכשיו, ההיגיון בזה אומר, זאת אומרת, נגיד אתה, בסדר, אתה תלך, אתה רוצה, יש לך מעדניה שעושה לך הנחה בקובנה, בסדר? לא חשוב שמות. לא, סתם, לא יודע, זה הסוטציות שלי. עושים לך הנחה, אתה אומר, אבל עכשיו תקשיב, זה רק לעכשיו, עד יום שישי האחרון. אין, אם לא תבוא ביום שישי האחרון, אין לך יותר. עכשיו, אם אתה תדע שיהיה לך גם ביום ראשון הבא, או גם ביום שישי הבא הנחות לקובנה, אז כאילו לא תהיה בלחץ לעשות את זה עכשיו. עכשיו, סליחה, זה לא השוואה, בסדר? זה לא זה, אבל אני אומר בפרקטיקה של...
איך הגעת לקובנה?
לא, אני אסביר, בפרקטיקה של מסע ומתן, שאתה אומר, תקשיב, זה הדדליין האחרון, אבל הדדליין האחרון האחרון להביא את החטופים לפני שאני פותח עליך שערי הגיהנום. ואז אתה תיתן עוד שבועיים. פה יש איזושהי בעיה לוגית של נראה לי כל בן אדם שלמד מנהל עסקים שנה ראשונה או שנייה, מבין שכאילו אתה לא עושה מסע ומתן ככה, שאתה אומר לו אופציה אחרונה, ואז אתה ממשיך, כי אתה מפספס את המילה. עכשיו, אני לא יודע מה לעשות עם זה. אני לא יודע, אז מה, אז תפטר על עסקת החטופים, או לא תפטר על עסקת החטופים, אבל יש בזה היגיון.
רבי יהודה, תשמע, עזוב אותי מכל הקובנה ומכל הזה. יש כאן שר אוצר שבא ואומר שהוא מתנגד נחרצות לכל סעיף במתווה שאנחנו עומדים לפתחו. הוא לא.
בעיניי סופר לגיטימי.
אני לא מדבר.
אני יכול לא להסכים איתו, אתה יכול להסכים איתו.
אני לא מדבר על לגיטימיות. אני מדבר על זה, אני תוהה איך סמוטריץ', לאחר שהוא פרס כאן את תפיסת עולמו, את הקווים האדומים שלו, איך הוא יוכל לחיות עם עסקה כזאת? איך הוא יוכל להישאר שר בעסקה כזאת? ואני חושב שמה שהקפיץ אותו, והקפיץ אותו חזק, זה העובדה שאני נתתי כדוגמה אישהו מאוד מסמפת במרכאות כפולות ומכופלות, איתמר בן גביר, שעשה מעשה, פרש, אומנם חזר, פרש בגדול וחזר בקטן, אבל הוא לפחות לשיטתו לא עשה שקר בנפשו. אני רוצה לדעת איך סמוטריץ' אחרי רעיון כזה, אחרי שהוא אמר מה הקווים האדומים, מה הוא אומר לנתניהו בשיחות סגורות, איך הוא יוכל לחיות עם הפסקת המלחמה, הוצאת צהל מלבנון, לא מיטוט, לא השמדה, לא התיישבות בעזה, כלום, מכלום, בכלום, איך הוא ימשיך בממשלה?
יש אלא. בציונות הדתית, במכינה באלי, במשך שנים, אני לא יודע אם זה עכשיו, אבל במכינה באלי כל שנה נפתחת שנה, היה שנים של שיטת אלקנה. שיטת אלקנה בתקציר אומרת לך, אתה רוצה להשפיע, אתה תיכנס מתחת לאלונקה, ואתה תשפיע. בסדר? כל אירוע של הציונות הדתית הוא כאילו ההפך מהחרדים. זאת אומרת שאומרים שזה, ואנחנו נשב בחוץ, קצת כמו שקורה עכשיו. אנחנו נשב בחוץ, אתם תיתנו לנו, אנחנו לא נותנים לנו, המדינה כן נותנת לנו, המדינה עושה לנו, המדינה לא עושה לנו. הציונות הדתית אומרת, סליחה, אני המדינה, אני אכנס מתחת לאלונקה, אני רוצה להשפיע על הדבר הזה, אני מיעוט או לא מיעוט. זה תכלית כל הוויכוח בין סמוטריץ' לבן גביר. אומר סמוטריץ', אני שיטת אלקנה, אני נכנס מתחת ואני משפיע. אומר בן גביר, סליחה, אני זה כאילו קו אדום. זה יוצא. אתה אומר יוצא וגם נכנס אחר כך בכל תרועה חלשה. עכשיו, זה, מה מדהים באירוע הזה? שאתה מסתכל אחר כך על הסקרים, וכאילו הבן אדם שבוחר בדרך הקלה יותר, של אני יוצא, אבל אחר כך נכנס, בסדר? אבל אני יוצא, הנה, תראו, יצאתי. לבין הבן אדם שאומר, רגע, יש פה מצב מורכב, יש פה מלחמה, הוא חוטף בסקרים. עכשיו, זה, עזוב עכשיו מה דעתי. דעתי לא משנה בעניין. אני אומר, ברמת הניתוח, כאילו, לך תדבר אחר כך מורכבות. טוב, לך תדבר אחר כך על דברים יותר קשה.
בוא נדבר על מה שנגעת.
זה אירוע מאוד מאוד קשה. כן, מה דעת? רצית לנתח את הרי דרי.
לא רק הרי דרי, בוא נדבר, אנחנו עומדים בפני, אתה יודע, בימים אחרים הייתי אומר, אלק משבר, אבל, שמע, קשה לדעת, מכיוון שככה, בוא ניתן רקע למי שלא יודע. לפני הבחירות האחרונות בנובמבר 22 הייתה דרישה של האדמו"ר מגור שאם נתניהו מרכיב ממשלה אז מעבירים את חוק הגיוס, מה שנקרא פטור הגיוס, חוק ההשתמטות, וזה כמובן היה כמעט שנה לפני המלחמה, קיבל הבטחה, נתניהו נבחר, קואליציה 64, ואז באו החרדים ואמרו, חבר'ה, בואו, הבטחתם על ההתחלה, מיד, זה ממשלה חדשה, יש אופק של 4 שנים, יציבה, 64 מנדטים, אפשר להעביר את חוק הגיוס, ואז יריב לוין, כזכור, כמה ימים לאחר כינון הממשלה, השיק את המהפכה המשטרית, משפטית, מה שתרצה, ואמר לחרדים, אמרו לו, רגע, אבל מה עם חוק הגיוס? אמרו לו, חבר'ה, תקשיבו, אני הולך לעשות כאלה שינויים במערכת המשפט, שבואו, על גבה של המהפכה הזאת, והשינוי הזה, והרפורמה הזאת, ומה שאתם רוצים, נעביר את חוק הגיוס. אמר מה שאמר, נפתחה מאומת אלוהים, הפגנות, עניינים, התנגדויות, חוק הגיוס זז הצידה, והרבי מגור נשאר בלי שום דבר. טוב, אני קופץ עכשיו לתקופה הזאת, מאז פרצה מלחמה קשה, אי אפשר היה לדבר על פטור מגיוס, והרבי מגור כל פעם בא באמצעות שליחו מיודענו, בבצ'יק וגולטנו באו לנתניהו, הבטחת, מה חוק הגיוס, אתה יודע, הגיע המצב עד כדי כך שעוד שקלו לפתור רק את האברכים, את חסידי גור, את החסידים שלו. לפני התקציב האחרון מגיע
איך אומרים, מבחינת האדמו"ר מגור, זהו, אין לי מה לדבר, משקרים אותו, מורחים אותו, דוחים אותו, כל פעם סיפור אחר, יש מלחמה, אי אפשר, בוא נחכה למושב הבא, זה לא הזמן, בליכוד זה לא יעבור, בציונות הדתית מתנגדים. לפני התקציב בא אדון האדמו"ר מגור ואמר, אין חוק גיוס, אין תקציב. קיווה שהאמירה הזאת תמשוך את כולם.
נמשך, לא נמשך, הגענו לדדליין. אוקיי, נו.
נשאר לבד, ואז הוא בא לרב הירש, מרבנים החשובים בציבור הליטאי, ואמר לו, אוקיי, מה עושים? תראה, הם עורכים אותנו, הם לא מעבירים את החוק, והאברכים שלנו האומללים, אני אומר את זה בציניות. אוי,
זה כותרת פוליטית יוצאת עכשיו, איזה חגיגה, נו. תסיים, אני איתך.
האומללים, האברכים האומללים שלנו, רגע, האומללים מוציאים נגדם צווי גיוס, ומנסים ללכוד אותם כעריקים, ומונעים את יציאתם מהארץ, ולא נותנים להם להוציא רישיונות. אמר לו הרב הירש, בוא נמתין לחג השבועות, חג מתן תורה, אין סימנים מזה, אם עד אז אין חוק גיוס, נגמר.
איך זה יגמר?
ואתמול נתניהו, אתמול נתניהו מזעיק בערב ולשכתו את יולי אדלשטיין, יושב ראש ועדת החוץ וביטחון, שבידו הפתרון, את שר הביטחון, את החרדים, את כולם, למצוא פתרון, אין פתרון, אין כלום, נתניהו אומר לסביבתו הכי קרובה, אני לא יודע להעביר את זה. שבועות מגיע, שאלה גדולה. עכשיו תראה, בסוף זה בידי שני אנשים. אני מאמין שאם האדמו"ר מגור יצליח להוציא את הרב היר, שאמר אתמול בלי קשר, אני אעשה כל מאמץ לו לפרוש מהממשלה, כי הרי הם יודעים שאין חלופה ואין אלטרנטיבה, מסתכלים בצד השני, לצד השני רואים את בנט, את לפיד, את ליברמן, משם לא תצמח להם הישועה. אבל, איך אומרים, איום זה איום, צריכים לעמוד בזה. בסוף זה שני אנשים, זה האדמו"ר מגור והרב היר. אם שניהם מחליטים להוציא את יהדות התורה, שס תרוץ החוצה, אין להם שום ברירה. שאלה גדולה, אנשים מבוגרים, לא כל כך מצויים בהוויה, מבחינתם הדבר הכי חשוב בעולם זה לפתור את החרדים מגיוס, לא מעניין אותם כלום חוץ מזה. בוא נראה.
הייתי מאוד מאוד שמח להתקשקש איתך על האדמו"ר מגור וכל הדברים האלה, כי לא, זה חשוב, אני לא מזלזל בזה.
בוא, עזוב.
יכול להיות ששבוע הבא הממשלה מתפרקת.
הכתב פוליטי סלש חרדים עם אוריינטציה חרדית.
יותר מזה.
זה הסיפור.
אני אומר, הייתי כיף לי להתקשקש איתך בעניין הזה.
אבל.
גם תחשוב איזה מצחיק זה יהיה, אחרי כל המאמצים שלכם, כל הרלב.
מה זה שלכם? אני
כל המאמצים שלכם להפיל את הממשלה בסוף, כל המאמצים של המחנה הרלביסטי להפיל את הממשלה, בסוף יבוא אדמו"ר מגור ויפיל, זה כל מה שצריך את האירוע. אתם בכלל עושים הפגנות נגד עידית סילמן, תפגינו נגד האדמו"ר מגור. דרך אגב, זה יהיה מצחיק, חסידי גור לא פריירים, זה בכלל חגיגה. אבל אנחנו כאילו, הייתי סבר התקשקי, שמתקשיב, יש כותרת של הלייב. עכשיו, אני
כבר... נו, דבר כבר, אתה מוצא את המאזינים, נו.
אתה עשית פה עכשיו הקדמה מתרחנת מלא. יאיר גולן אומר עכשיו איזשהו כנס, מפלגות יש עתיד, המחנה הממלכתי והדמוקרטים, חייבות להתאחד למפלגה אחת.
טוב, הוא יכול לשכוח.
בסדר, רגע, עכשיו, קודם כל אני מתבייס, כי היה לי את הסיפור הזה, ופשוט ישבתי בן אדם משיחת רקע, ואמר, לא, אי אפשר לפרסם את זה, וזה, חכה, תן לך את זה ראשון, כמובן שיאיר גולן מוציא את זה בזה, לא חשוב, זה בצד הברנצ'ה.
אני אומר לך, כניתוח פוליטי זה גם לא נכון. זה גם לא נכון.
עזוב, קודם כל, לא, אבל אתה צריך לשמוע מה ההסבר שלו. ההסבר, אני עוד לא קראתי את הדברים שהוא אמר בנאום, אני פשוט יודע מה עומד מאחורי. הוא אומר, תשמעו, כבר היינו ממשלת שינוי פעם אחת, אבל היינו שם, והיינו, כאילו, השמאל היה, כאילו,
בדיוק.
כאילו, נפתלי בנט וכל הימנים, כאילו, דרסו אותנו.
עכשיו,
אם אנחנו נהיה גוש גדול, זה.
טוב, זה לא
מה הטריק פה? מה אני מת לראות שיקרה עכשיו, ומה אני נורא מתבאס שלא קרה עד עכשיו, אחרי שיאיר גולן אמר באמת את אחד המשפטים הכי מזיקים שנאמרו פה אי פעם,
אגב, אתמול בסקר כותרות, של זה כמה הוא קיבל בכאן 11,
לא ראיתי, לא זוכר.
לדעתי 11 מנדטים, זה לא...
ברור, נו מה, אתה רואה את החבורת זומבים בטוויטר שכל דבר, לא משנה, יאיר גולן יכול גם לרצוח את ארלוזור, והוא ידע איזה מלך, איזה מלך, איזה תותח, בוא, נו, אכפת להם, יש פה אנשים...
מנדטים, זה קהל? יש פה... זה לא, זה לא...
כמה זה מנדט? 35,000 אנשים, בוא, זה הרבה אנשים, 11 מנדטים, תעשה זה, יש לך איזה 150,000-200,000 איש, יותר, לא זוכר.
מה פתאום? אם אתה 11 מנדטים, יש לך כמעט 400,000.
אז אני אומר, יש לך כמעט 400,000 זומבים, 400,000 זומבים, שלא משנה מה יאיר גולן יעשה, ואיזה נזק יצטטו אותו בעולם.
סקר כאן 11, הוא קיבל 10 מנדטים.
אז זה מה ש... תקשיב מה אני אומר, זה 350, למה אתה אומר לי לא? למה אתה מוציא אותי זה? אני, אמנם הלימודי ליבה שלי חצי כוח, אבל אני יודע לעשות מכפלות.
זה סקר של מנו גבר.
רגע, אכלת, תן לי רגע על זה. אז אני, לכן אני אומר, אני יודע לעשות מכפלות של 10 מנדטים כפו 35 אלף איש. לא תאמין, אני יודע את זה. לכן אני אומר, יש 350-400 אלף איש זומבים, שלא משנה מה יאיר גולן יעשה. פשוט לא משנה. אתה יודע, נזק מאות מיליונים בעולם הזיק למדינת ישראל, הם עדיין לא, ולא צריך להתנת קוט, מדינת ישראל לא רוצה, תבדוק לי האם בתימן, באיראן, בהולנד ובגרמניה ציטטו את סמוטריץ', תבדוק את זה.
ציטטו את זה במדינות יותר חשובות, שמעתי לו את העיתונאי שהכי הגן על ישראל, פירס מורגן, שבא
גם פירס מורגן, וגם הפרשן שלו, מהדי, אני לא זוכר את השם שלו, וגם הוא ציטט את יאיר גולן, ואת בוגי, אתה בכלל יכול להשוות את הנזק שיאיר גולן עשה לעומת הנזק
של סמוטריץ'?
האמירות של אמירה ברוטלית, המופקרת את המופרד של, של יאיר גולן, עשתה נזק פי יותר, הרבה יותר גדול. עכשיו, עזוב את זה, ועזוב את 400 אלף הזומבים שהולכים אחריו, לא משנה מה הוא יעשה, ולא יגנו אותו, ולא צריך לנצל. הבנתי, בסדר, אתה בן גביר של השמאל, יופי, כל הכבוד, מצוין זה. אני מתפלא על נפתלי בנט. אני מתפלא על בני גנץ. אני מתפלא על יאיר לפיד. בסדר? האנשים שבאמת, באמת, באמת לא יכולים...
גינו את זה.
אני אסביר, רגע.
גינו את זה בכל השאר.
מה זה גינו את זה? מה זה גינו? אני רוצה לשמוע נפתלי בנט אומר, מחר אני יכול ללכת עם יאיר גולן אותו. ההוא יכול ללכת איתו לאותה ממשלה? זה השאלה.
גינו את זה בכל פה.
אחלה גינו, יופי, אין שום, אתה יודע, מס גינו, יופי.
שמע מר יאיר לפיד אמר את זה.
זה כמו אנשים שאמרו, אני אחראי והמשיכו בתפקיד. הכל בסדר. יאללה, גיניתי, אמרתי, אני אחראי, הכל בסדר.
אני אומר לך, נתניהו, נתניהו, נתניהו,
אל תחזור לי, רגע, רגע, תן לי רגע לסיים.
נתניהו עושה דברים גדולים מול החבורת פרחחים שלו שמנבל את הפה ומקלל
ועושה
נזק אדיר.
תן לי לסיים ותעשה ביבי, אני רוצה לציין אותך לשבח. השעה 10:20, ורק עכשיו אתה מגיע לביבי, כל הכבוד.
היה לי סמוטריץ' עד עכשיו.
נכון, אז זה לא פייר. אבל תכף תנתך להגיע לזה. אני הייתי מת לשמוע את בני גנץ אומר פומבית, או את נפתלי בנט אומר פומבית, סליחה. בן אדם שאומר, מדינת ישראל, מדינה שפויה לא הייתה רוצחת תינוקות כתחביב ועושה כזה נזק, אני איתו לא יושב באותה ממשלה. זה הסיפור הגדול. ואת זה הם לא יגידו. למה הם לא יגידו? כי הרלבת הם מעל הכל. היום כבר אין אג'נדה. אתה יודע, שאלתי את האנשים של בני גנץ. רגע, שאלתי את האנשים של בני גנץ. אז אומרים, תקשיב, זה נורא והיום, וזה, אבל בסדר, נו, התבטאות אחת הולך. שאלתי את יאיר לפיד, התבטאות אחת, נורא והיום, זה לא בסדר, לא, עושה נזק לגוש וזה, האם זה יעצור? לא, זה לא יעצור. נפתלי בנט, לא שאלתי אותו בינתיים, אני אומר לך שזה גם אותו לא יעצור. והאירוע הזה, שאנשים ציונים, ישראלים, ראשי ממשלה, שרי ביטחון לשעבר, לא מסוגלים להגיד בפה מלא, אני עם בן אדם שעשה כזה נזק, לא יושב באותה ממשלה.
אתה יודע מה הם יגידו לך?
ברור.
למה לשבת עם בן גביר, ואתה תורץ הזה?
אחלה, מצוין, בסדר גמור. ולכן אני אומר, היום זה כבר בכלל לא משנה. לזה מה שאני אומר, יאיר גולן יכול להמשיך להגיד, גם שברק סרי עשה את המעשים הכי נוראים, והכל זה רק
רלבת.
חד משמעית. ולכן אני אומר, שום דיון אידיאולוגי, שום מערכים, שום התבטאות שיאיר גולן לא תשנה, רק רלבת, רלבת, רלבת.
אתמול היה... אתמול היה נאום 40 חתימות. נאום 40 חתימות, זה האופוזיציה אוספת חתימות כדי לחייב את ראש הממשלה ואולי בום, וגם להקשיב לכל דברי הביקורת האזים, מה היה שם אתמול למרב בן ארי נאום, חבל על הזמן. בוא תשמע מה זה ניתוק. אתה יודע, סתם, אני מחבר את זה לאמירה שיומיים לפני זה, נתניהו אמר באחד הסרטונים של טופז לוק, אתה יודע, סרטונים כאורך הגלות, אומר שם באיזשהו שלב, עזוב את עוד יום יומיים הודעה, הוא מספר על זה שכשהוא הדיח את ראשי המסע ומתן, צוות המסע ומתן הקודם, הוא מתכוון לדדי ברנע ורונן בר, אז מיד לאחר חודשים הגיעו 25 חטופים. שמע, הלם. הלם, ראש ממשלה מפיץ פייק מוחלט, איזה 25 חטופים, שוחרר מאז שהוא הדיח אותם במינה את טרון דרמר, חטוף אחד, עידן אלכסנדר, על ידי הנשיא טראמפ, מי אמר את זה? גם טראמפ וגם עידן אלכסנדר, איזה 25 חטופים, סתם, זרק מספר, אבל בוא נשמע מה הוא אמר אתמול.
בניגוד למה שאתם חברי האופוזיציה מטיפים לו, אני רוצה להגיד לכם, זה יחזב אתכם לשמוע, רוב העם תומך בנו. אתם יכולים להאמין לסקרים המסונדסים, המסוברקים שלכם. אנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים את הסקרים האמיתיים. אנחנו הולכים, אני יוצא לרחוב, אני יוצא לשטח, אני יוצא לעיירות, אני יוצא לסופרמרקט.
שמע, אין מי ש... ואני אומר לך את זה ממידע ומידע קרוב, אין מי שיותר מכור לסקרים ויודע לקרוא סקרים ומבין בסקרים ועובד על פי סקרים יותר מנתניהו. עכשיו נתניהו רואה את המספרים האלה, ואני רוצה להגיד מילה, שתבינו, כשאני אומר מספרים זה גוש, רק גוש, עזבו אתכם ממפלגות. גוש נתניהו היום בכל הסקרים נע בין 44 מנדטים ל-47 מנדטים, כמו הסקר של אתמול, אתה יודע מה, לפעמים זה 48 בכל הסקרים האלה, סמוטריץ' לא עובר, זה, אלה התזוזות, תלוי בסוקר, תלוי בסוקר, תלוי בשיטה, אבל זה המספר. ונתניהו רואה את המספרים האלה, והוא יודע בדיוק, בגלל זה הוא מפחד מבחירות, בגלל זה הוא יעשה הכל לדחות את הבחירות. וכשנתניהו בא והוא אומר, אני מתעלם, הסקרים המפוברחים שם, זה אותם סקרים שהוא רואה, זה אותם מספרים שהוא רואה, אבל הוא יוצא לרחוב, וזו האינדיקציה שלו. בוקר טוב
ליזהר שי. בוקר טוב.
בוקר טוב חברים.
מה שלומך? מה שלומך?
ברוך השם, היום זרחה השמש, והתחיל יום חדש.
איך החיים, תגיד לי? איך החיים?
החיים מורכבים. אתה יודע, זה חיים ש... קודם כל, למדנו לחיות אותם מחדש כמשפחה, כאנשים שאיבדו את היקר להם מכל, גם האחים של ירון ואחותו, הילדים שלי, וגם אילה ואני, כל אחד מאיתנו לומד לחיות את החיים האלה, ו... כי ההחלטה גם עושה את כל מה שאפשר כדי לחיות חיים מלאים, מאושרים.
זה יומיומי, איזר, זה יומיומי, זה מאבק יומיומי, נכון? כאילו אין שעה בלי.
זה כל יום, זה כל יום, כל היום, וזה חלק מהחיים. אני חושב שכשאתה רואה, אולי הדוגמה, האנלוגיה הכי טובה, אתה רואה בחור צעיר שנע ברחוב עם כיסא גלגלים, פצוע כזה, ואתה יודע מאיפה הוא יצא, ואתה יודע ש... את הנחות הזו הוא ישחב איתו למשך כל חייו. אז אצלנו, אני לא יודע לקרוא לזה נחות, אבל אנחנו עם מטען שהולך איתנו לכל מקום, ומי שרואה אותי ברחוב לא בהכרח רואה את כיסא הגלגלים שקשור אליי, ולא בהכרח רואה את המשקולת, אבל היא שם. ועם המשקולת הזו צריך לקום בבוקר, וצריך לחייך אל העולם, והשמש זרחה, ויש דברים טובים שאפשר לעשות.
תגיד, ואם אנחנו מדברים כבר על, אם אנחנו מדברים על זה כבר, אז ירון, נוני אתה קורא לה, נכון? נוני שלי. נלחם
בכרם
שלום, וכל יוצא התחקיר באמת של כרם שלום, בסיס שנכבש, הבן שלך היה בסיירת נחל, נלחם שם במקום הזה, מה חשבת על הפרסומים שיצאו אודות התחקיר הזה?
אז קודם כל התחקיר היה מאוד מעמיק, אנחנו גם קיבלנו הזדמנות להיפגש עם הקטינים שערכו את התחקיר, ככה שמבעוד מועד כבר ידענו, וימר לזכותם ישבו איתנו ופרטו והסבירו והשקיפו, הכל היה שקוף ומפורט. התחקיר היה יסודי ומעמיק. חשוב לציין שהתחקיר נתן הכרה לגבורתם של קומץ חיילי סיירת הנחל, ובהם נוני, ירון שלנו. חירוף נפש הגענו על קיבוץ כרם שלום.
מה הוא עשה? מה הם עשו? אתה יכול לתאר לנו קצת?
כן, ירון היה קשר בחפק סמך מפה פלחן הנחל, הרבה ראשי תיבות, אבל בסוף זה קצין צעיר בשם יואב לוינסון, גיבור בפני עצמו, ונהג לוחם בשם עומר בטיטו, וירון שלנו, שלושתם, בדקות מספר אחרי שהתחילה המלחמה, הבינו לאור כל מיני התרחשויות שבאמת יש פה אירוע גדול ומאוד מסוכן. בלי לחשוב פעמיים הם נסעו לאזור הכניסה לקיבוץ כרם שלום. מי שמכיר כרם שלום מוקפת בחומה, כך שהכניסה לכרם היא בעצם דרך השער של הקיבוץ, והם בעצם נעמדו בין הגבול שמגיע מעזה לבין הכניסה לקיבוץ, זה מרחק של כ-300 מטר. הם מנעו בגופם מעשרות רבות של מחבלי נוחבה, וכאן המקום לציין, מחבלים מצוידים בנשק ארטילרי.
לא בדיוק בקפקפים, לא בקפקפים.
בקלעים, בטילים נגד טנקים, באפודים משופצרים ובנעלי קומנדו. מול עשרות רבות של החברה האלה עמדו שלושה חיילי צהל גיבורים, יואב לוינסון, עומר בטיטו וירון שי, ובחירוף נפש נלחמו בהם, שלושתם נפצעו, עומר נפצע קשה מאוד. יואב נפצע באורך בינוני, וירון היה האחרון של, שנפצע שם, והוא נפצע קשה מאוד, אבל הם מנעו בגופם את הכניסה לקיבוץ. התחקיר הצהלי קורא לזה לחמו בגבורה, ומנעו את הכניסה לקיבוץ. ראוי לציין את לוחמי כיתת הכוננות של קרם שלום, והתחקיר גם מציין שזה אולי אחד המקורות היחידים שבהם שיתוף הפעולה בין צהל, צהל של מעט מאוד חיילים ומעט מאוד ציוד, אבל עדיין לוחמי הסיירת שהיו שם ביחד עם לוחמי כיתת הכוננות שנלחמו. צריך לציין את ידידיה רזיאל ועמיחי וייצן, לוחמי כיתת הכוננות של קרם שלום שנפלו בקרב הזה, אבל הקיבוץ ניצל. מאות ילדים, נשים, גברים, קשישים, אורחים רבים שהיו באותו יום בקיבוץ, כולם ניצלו. ו כן, רק לתקן את הדברים שמעת שם, יהודה, הבסיס הסמוך לא נכבש,
כן.
וזה עוד פעולה שירון עשה כקשר, הקשר הצהלי נפל, הם היו בעיצומו של קרב, וכמה דקות לפני השעה 7 בבוקר הוא התקשר בטלפון שלו, ככה זה צהל הגדול בשעות האלו של המלחמה, אבל נשים את זה בצד, הוא התקשר בטלפון שלו לחבר נפש שלו, ג'וני, שהיה בבסיס, ואמר לו, כנראה שמגיעים אליכם הרבה מאוד מחבלים, תתכוננו. החבר'ה בבסיס היו אחרי כוננות עם שחר, חלקם ישנים, חלקם בנועל כזה של מנוחה. ג'וני הלך והקפיץ שם את כולם, וממש דקות אחרי זה, שכולם כבר מוכנים עם אפודים, קסדות ונשקים, הגיעו עשרות לוחמי נוח'בה לנסות לכבוש את הבסיס שסמוך לכרם שלום, והם לא הצליחו. ההתקפה הזאת של המחבלים נכשלה בזכות ההתראה ובזכות גבורת הלוחמים, היו שם פצועים, נרגו אנשים, אבל כל התצפיתניות בקרם שלום, כולם ניצלו. אנחנו במשך השנה וחצי האחרונות קיבלנו כמה וכמה בנות שהגיעו אלינו הביתה, חלקן עם ההורים שלהם, עם דמעות בעיניים.
זה עושה לך?
יזהר, אני רוצה לשאול אותך על התגובה. אתה יודע, ראינו לא מעט תחקירים, היו תחקירים, דיברת על תצפיתניות, תצפיתניות מנחל עוז, המשפחות קיבלו את זה בזעם רב, טענו שלא חשפו בפניהם את כל האמת, חלק טענו אפילו של תחקיר ככה, חלקו שקרי, חלקו לא מלא, והיה זעם גדול. והנה תחקיר אחר, שאתה, אני אפילו, אתה יודע, שומע בקולך, אתה מקבל אותו אפילו באיזה סוג של, לא יודע אם נקרא לזה הקלה, אבל אתה יודע, התחקיר הזה, פריסה של כל הדברים, ככה, קיבלת את זה הרבה יותר טוב מנגיד משפחות שקולות אחרות.
תראה, קיבלתי את זה בכאב גדול, השאלה שלך היא במקום, ואני מחלק את זה לשתיים. אחת היא, קיבלנו את כל מה שאפשר לדעת על הקרב שבו נפל הבן הגיבור שלי, ואני גאה בו, ו
יש לך את כל הסיבות.
יהיה גאה בו עד עולם, והרבה אנשים חייבים לו את חייהם, ממש. אבל באמת הצבא עשה עבודה, ואין לי מה להגיד. המקומות שבהם נשארו לי סימני שאלה, ויש לי ביקורת קשה מאוד, הן השאלות הגדולות, ועל כן. כך לצערי הרב לא יוכל לענות תחקיר טקטי, אלא ועדת חקירה ממלכתית, נכון. שתחקור איך להזזל קרה, שקומץ של חיילים, נאלץ להתנהג בגבורה אילאית, אבל קומץ, להזזל, הצבא הכי חזק במזרח התיכון ובין הצבאות החזקים בעולם, מעמיד שלושה חיילים שסייר את הנחל מול עשרות מחבלים מצוידים היטב, במיטב הנשק והמוטיבציה לרצוח ולהרוג.
יזהר, אני שומע, שומע את המאבק שלך ביחד עם הורים שקולים נוספים לגבי הצורך באמת המתבקש, הזועק לשמיים להקים ועדת חקירה ממלכתית, בראשות שופט על פי חוק. אתה אופטימי שוועדה כזאת תקום, או שאנחנו צריכים לחכות שהממשלה הזאת תתחלף, שראש הממשלה הזאת שמונע את הקמת הוועדה יתחלף כדי שהוועדה כזאת תקום?
הוועדה הזאת תקום כי אין ברירה, כי לכולנו מגיע לדעת את האמת, יש פה גם צורך מבצעי, נכון. מתקנות ביניים יכלו היו אפילו להציל חיים של חיילים, שנשלחים עכשיו להילחם בעזה באמצעות אותם תהליכים של קבלת החלטות, שחלקם אנחנו יודעים, היו שגויים אסטרטגית, לא נכונים, הייתה שם קונספציה, אבל לא החלפנו, לא חקרנו, ואנחנו חושבים שהתוצאה תהיה שונה, זאת ההגדרה של חוסר שפיות. אז ועדת חקירה קום תקום, האם היא תקום בממשלה הזו? הבעיה היא לא רק עם ראש הממשלה, הבעיה היא עם אנשים כמו ניר ברקת ואבי דיכטר וגילה גמליאל ויואב קיש ואחרים. אני לא מדבר על מי שלא מאכזבים אותי, יש אנשים שלעולם לא הייתה לי בהם תקווה.
לא היו לך ציפיות.
לא היו לי ציפיות, אז אין אכזבות. אבל אנשים שהזכרתי הם אנשים שאתה יודע שהמקום שממנו
הם גם אמרו את זה, הם גם אמרו מיד לאחר המלחמה, כמעט נעלבו מעצם השאלה, אמרו בוודאי שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית בראשות, אין בכלל שאלה, ופתאום התהפכו.
הם התהפכו כי יש שם פחדנות, יש שם אובדן ערכים, אובדן מנהיגות, ואין שם עמוד שדרה ערכי, אלא חנפנות אינסופית והתרפסות בפני מנהיג שהם יודעים בוודאות. הם יודעים בוודאות שהוא מתחמק מחקר האמת לסיבותיו עמו.
הם אומרים לך איזה בשיחות, בשיחות בארבע עיניים, אתה שומע מחלק מהשרים, ח"כים, את מה שאתה אומר?
אני שמעתי את הדברים האלה מלא מעט מהשרים האלה. אתה יודע,
ושבב אתה אומר להם, אתה אומר להם, הטבח הגדול ביותר שהראה לעם היהודי, לא נראה לכם שצריכים לחקור אותו, לא למען מציאת השם, אלא כדי אולי לנסות למנוע דבר עתידי, אסון עתידי. מה הם אומרים לך?
בוא אני אסביר לך, אני לא רוצה להגיד מה הם אומרים, כי אני, אתה יודע, בשיחות כאלה, אבל בוא אני אסביר לך איך זה נראה בצד שלהם. אז אדם כמו ניר ברקת אומר, אני הפתרון למדינת ישראל. חשוב לעם היהודי ולמדינת ישראל שאני אהיה ראש ממשלת ישראל, וכשאני אהיה ראש ממשלת ישראל, יהיה טוב, העם היהודי יצמח ויפרח, ומדינת ישראל תהיה בטוחה ומשגשגת. ככה הוא חושב והוא מאמין בזה. זה לא שהוא אומר שהוא הולך לגנוב סוסים, הוא לא חושב שהוא מושחת, הוא באמת מאמין, באמת, באמת ובתמים, שהוא הפתרון והוא הפרוטקטור הבא שלנו, ולכן כל דבר מוצדק, להתרפס, להתחנף, לאבד ערכים, לאבד עמוד שדרה, לעשות כל דבר כדי לרצות את המנהיג הגדול, ולא פחות חשוב מזה את אשתו. ואני אתן לך דוגמה, אנקדוטה שרק ממחישה את זה, אחרי המעשה הלא נכון, הפושע שצריך לחקור ולמצות איתו את הדין, של הרמת זיקוקים בסביבת ביתו של ראש הממשלה בקיסריה, ברור היה לכולם שזה נושא שצריך לחקור אותו, היו שני שרים בממשלת ישראל שאמרו שזה היה ניסיון לרצח. אחת מהם היא גלית דיסטל אטבריאן, וכאמור, אין לי
אחרי דבר. כבר לא שרה, כבר לא שרה, כן.
אז הייתה שרה, אבל השני הוא ניר ברקת, וניר ברקת כתב ניסיון לרצח ראש ממשלת ישראל. עכשיו בוא, ניר ברקת, כולנו מכירים מאיפה הוא בא, ומה הרקע וההשכלה והידע שלו, אין שום ספק שבעולם שלא היה לו פסיק של מחשבה, של הרהור, שמישהו ניסה לרצוח את ראש ממשלת ישראל, אבל יש בייס. ויש אשת ראש הממשלה, ויש את ההבטחה הבאה שהוא צריך לקבל מנתניהו, שנתניהו לא יקיים אותה, כי נתניהו, אמין לי, אני מכיר את זה מקרוב, ואולי גם אתה תסכים איתי, האנשים שהוא הכי מזלזל בהם, זה אנשים שלא עומדים מולו.
בדיוק, מי שמפגין חולשה, התרפסות וחנפנות.
איזהר.
שמע, איזהר, יכולנו...
רק לסיום, שנייה, רק לסיום, בכל זאת, תגיד, מה ירון היה אומר על הפועל שעלו ליורוליג ומתמודדים על הגמר בכדורסל?
ירון היה הולך אחרי הקבוצה לכל מקום, היה אוהד נאמן, אתמול בערב הוא היה עומד איתי ביציע שם למעלה, אני קצת צרוד היום בזכות הערב האומלל הזה שהיה לנו, הוא היה ממשיך להיות נאמן, הוא היה כואב את ההפסדים ושמח את
הניצחון. מקסים לראות את הקבוצה גם.
ועודי הפועל צריך לציין, עושים מחוות לנוני כמעט בכל משחק, וזה מצמרר וזה מכובד וזה חזק.
איזהר שי,
תודה רבה רבה שהיית איתנו ושיהיה לך כמה שאפשר, חג שבועות שמח.
תודה לכם, שנמשיך כולנו לעשות דברים טובים, ושיחזרו ה-58 הביתה כמה שיותר מהר.
אמן. בוקר טוב לשלי, משל יוגב, אמא של ליבי כהן מגורי, זיכרונה לברכה, שנרצחה במסיבת הנובה.
בוקר טוב.
ושלי, בוקר אני טוב. גילוי נאות, אני גם חבר שלה, ובעיקר חבר של בעלה, פרופסור יריב יוגב. הוא חבר יקר.
לא
יפה שאמרת
בעיקר.
לא, סליחה. לא, כי אני רואה אותו יותר, מה לעשות?
הוא התכוון, בעג שהוא פוגש אותו פעם בשבוע באולפן, ואותך קצת פחות. אני דרך אגב, אני
יכול... זה לא בא טוב, רק שתדעו.
טוב.
אני רק יכול להגיד שאני עוקב אחרייך באינסטגרם וברשתות החברתיות, ורואה את מה שאת כותבת על ליבי וממיס, ואיזה ילדה יפיפייה ומתוקה ואיכותית.
ואני רוצה, תראי את הסיפור של ליבי, באמת שמענו הרבה פעמים, וגם את וגם יריב, אבל אני רוצה לשאול על ההנצחה. אני רוצה לדעת איך אתם מנציחים את ליבי? איך אתם גורמים לזה שכולם יזכרו אותה?
אז אני אתחיל מזה שזה החמצן של חיי. אני לא מוכנה לתת למפלטת שהחליט למחוק אותה מן העולם הזה, להצליח. בבוקר בוקר אני קמה למלחמה. אתה החלטת יזה ולמחוק אותה, אני לא אתן לך. כל מה שאני עושה כל היום זה להנציח אותה. בא לי לצרוח, אתמול אמרתי, בא לי שיהיה לי ספרי ולרסס גרפיטי על כל קיר ליבי הייתה פה. וזה מה שאני עושה. אנחנו עושים הנצחה כדי להשאיר אותה עוד בעולם, כדי שהיא לא תשכח. והיא הייתה עושה טוב.
אז בואי תספרי לנו עליה.
אני להמשיך לעשות טוב בשמה.
ספרי לנו עליה קצת.
אז אני רק אגיד שהיום שלא במקרה, בגלל זה אנחנו מדברים, אתם עושים אותי בפארק הירקון, יש כאן 100 ילדים מבית ספר שושנה דמרי בתל אביב, ובית ספר של ילדים על הספקטרום האוטיסטי בתפקוד נמוך, כל כיתות א' עד ו', כל צוות בית ספר וכל המשפחות שלהם, כאן לנו חשוב שגם האחים וההורים ייהנו, אנחנו במתחם פעילות שעמותת אתגרים בנתה, העמותה המדהימה הזאת בנתה, 9 תחנות, קיר נינג'ה, קיר טיפוס, מבוכי חבלים בין העצים, פעילויות דשא, פינות יצירה, מעלית מיוחדת שעולה לעצים גבוה, עם מתנדבים שלהם. ואני עכשיו עומדת ורואה ב9 תחנות, 100 ילדים מחולקים.
יום כיף עם ליבי, כן?
נקרא יום כיף עם ליבי, כל המתחם ממותג ליבי, כל הילדים עם חולצות של ליבי. הילדים נהנים, אני לא שומעים את קולות הצחוק שלהם.
מה זה עושה לך? מה זה עושה לך, שלי?
זה ממלא לי את הלב, תקשיבו, אני בדיוק עכשיו אמרתי לאחת המתנדבות, אם ליבי הייתה פה, הייתה מפריחה נשיקות לאוויר ואומרת, תודה שאתם עושים את הילדים האלה מאושרים בשמי. וזה ממלא לי את הלב, וזה מה שאנחנו עושים, הנצחה. אנחנו רוצים שידעו שליבי הייתה עושה טוב בעולם, ואני מנסה להמשיך את הדרך הזאת שלה. וזה פרויקט אחד, כן, העמותה להנצחה של ליבי עושה פרויקט מטורף לחיילות בודדות, אנחנו מנגישים להם שירותי רפואה, אצל 130 רופאים שנותנים להם שירותי רפואה במרפאות הפרטיות שלהם.
וואו.
אנחנו עושים ימי אימות עם עמותת SOS, לחיות כבר 87 דבות מצאו בתים בזכות ליבי, אנחנו עושים המון דברים, כדי שליבי תמשיך את הדרך הטובה שלה.
אני רוצה שתספרי לי, תספרי לי על ליבי.
אוי, לספר על ליבי ודקות זה נורא קשה.
תנסי.
קרן שמש של שמחה, צחוק מתגלגל, יריב תמיד היה אומר שהיא הבן אדם שהכי מצחיק אותו בעולם.
נכון, תמיד הוא אומר את זה.
היא הייתה, היית רואה אותה והייתה מיד פה, היא ידעה לפתוח לבבות, היא גרמה לה, מי שהוא רק ראית אותה, היא גרמה לך לחייך.
כן.
היא הייתה קצינת חיר מצוינת, היא הייתה מנהלת לחימה בפיקוד דרום, עשתה תפקיד סופר משמעותי בשירות שלה ואחר כך בקבע. היא הייתה כולה נתינה, התנדבה בעמותת SOS לחיות בשבתות, הייתה אלופת ישראל בקפיצות על סוסים, הייתה כזאת נינג'ה באופי שלה, רק בואו נעזור, בואו ניתן חיילים בודדים, נחתו אצלנו בבית לעתים לחודשים. אמא הוא מברזיל, הוא עובד בסופי שבוע בתחנות דלק, כמות הפעמים שהבזרנו דירות לחיילים בודדים בשירות הצבאי שלה, כי היא גייסה אותנו למענם, היא הייתה כולה טוב, ונתינה, וערכיות. ואני מסתכלת על המוות שלה שהיה כל כך מיותר, ועל האשמים שכל כך לא שווים את המוות המיותר הזה. כל פעם מסתכלת ואני אומרת, הלוואי והם היו ערכיים בטיפה. טיפה ממה שהייתה בליבי.
זה סיפור שירי, ששמעתי אותו המון פעמים, על השעות האחרונות, הדקות האחרונות, השניות האחרונות של ליבי, זה אחד התיאורים היותר מצמרים ששמעתי.
ממש.
כן, כן. אנחנו ליווינו אותה על מותה. היא בעצם נרצחה ביותה איתנו בטלפון. 8 דקות של שיחה, שהיא... היא הבינה שהיא נורתה, היא התקשרה והיא אמרה, ירו לעדי בראש, חברתה שנהגה באוטו, היא מוטלת מטעלה, ירו לי בבטן, ירו לי ביד, אני הולכת למות. והיא היחידה שהיא הבינה שהיא הולכת למות, אנחנו היינו בנתק, יריב ניסה, תוריד איתך הזיה, תעשי חוסם עורקים, אני אעשה איתך פייסם, היא אמרה לו, אני לא יכולה להזיז את הגוף, אבל אני רוצה רק שתקשיבו לי. והיא בת 22 ירויה, כולם מתים סביבה, היא אמרה, אף אחד לא חי מסביבי, אבל אני צריכה שתקשיבו לי עכשיו. היא היחידה שהבינה וידעה מה נכון לעשות, היא פשוט נפרדה אחד מאיתנו, היא אמרה לי, יריב, אני אוהבת אותך, אני זכיתי בך בחיים האלה. טוב. היא אמרה לי, אמא, את האמא הכי טובה שיכולנו לקבל, אל תשכחי להיות גם אמא טובה לתומר ומאיה אחרי שאני אמות.
וואי וואי.
ואז היא נפרדה מאחי התאום, היא אמרה לו, אח שלי, איך זכינו לחיות ביחד? קרא למאיה אחותה הקטנה, והיא אמרה לה, אף פעם אל תשכחי שאתה אוצר של חיי, אל תשכחי כמה אני אוהבת אותך.
של...
ואז יריב אמר לה, ליבי, יראו אותך מדברת, יראו בחשוב, שימה אותו, תזרקי על הכביש, תוסיף את מחמטה. והיא באמת יצאה מהרכב, ואז היא השתתקה, והיא אמרה, אמא, הם באים לראות בשוב. הם ראו אותה, הם הבינו שהיא חיה, והם באו מטווח אפס, ופשוט זרקו עליה מחסנית של קלצ'ניקוב.
שלי, שיחה מצמררת, תיאור מצמרר, תמשיכו להנציח את ליבי, שכולם יזכרו מי הייתה ליבי, שכולם יזכרו איזה צעירה גדולה מהחיים היא הייתה, חיבוק
תודה
גדול.
רבה, תודה, חיבוק.
תודה, תודה.
תודה רבה לכולם, תודה,
תודה, תודה
ש...
תודה רבה.
אתם מכירים אותה, ביי להתראות.
תודה רבה. שנה לפטירתו של דן תורן. בח לא נוגע.
גדולים ביד. ופחד מורגש ריקודים מול האש יש ינשופים ונחש יש מפלצת בתוך הנהר רבע ורע אבל החדר חמים ונעים ואת ישנה אבן פיחת עמים שקט ורוגע שום דבר לא מפחיד בך לא נוגע בך לא נוגע בך לא נוגע יש מלחמה באמצע אירופה הימים שחורים
אורחים ומפיגים שר פלסנר ואסף נבו אחראי על השידור שקד מורד ואיציק אהרון אחראים על השידור ברדיו כל רגע אופיר מוריסה וליאור פוזניאק אורחים בדיגיטל לראות מתתיהו ארגון אורי דבש ואחי אדנות ואחי אדלוק אחרינו סיוון כהן שיהיה לכם שבת שלום סוף שבוע נעים בשורות טובות שלזינגר, תלמד בשבועות כמה שיותר.
בעזרת השם, תתפלל עליי, סרי, תתפלל עליי, אתה בחור טוב.
אני מתפלל עליך שנים, לא עוזר, אבל ננסה.